כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, ברוב זעום של שני חברי כנסת בלבד, אישרה הלילה מליאת הכנסת את המתווה שלפיו תקציב המדינה יהיה דו-שנתי. מתווה שכבר היה בעבר בכהונתו הראשונה של בנימין נתניהו כראש ממשלה. השר יובל שטייניץ הוזק למליאה מביתו במהלך הלילה, ובינתיים ניהל השר אריה דרי דיון עם נאום ארוך שהלך סחור וסחור כדי לסחוב זמן, וגם זה היה מעניין. שופטי בית המשפט העליון עסקו היום בעתירה שהגישו ראשי תנועת יש עתיד, לפיה סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן יהיה חייב לקבל את תפקידו כשר. השופטים לא הכריעו בעניין, רק אמרו כי ראש הממשלה לא יוכל להיות גם ראש ממשלה וגם שר, מה שאולי יחייב את הרב ליצמן לכהן כשר בממשלה. ושבו שש"ס אריה דרעי פונה היום לשר האוצר משה כחלון ודורש ממנו לקראת דיוני התקציב לממש את חוק מע"מ אפס על מוצרי יסוד ולהוכיח כי הדאגה לחלשים היא בראש מעייניו. גם על הסוגיות הביטחוניות, שנה לצוק איתן ובדרום, דאעש משתלטים על הגבול שבין החמאס למצרים ברצועת סיני. אנחנו נדבר על האינטרסים שמייצרים גם החמאס וגם דאעש, אולי ברית ביניהם כדי להבריח סחורות ונשק מסיני לרצועת עזה. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח עם הדיון שהתנהל היום בבגץ בסוגיית עתירת יש עתיד על כך שאין שר בריאות מכהן, כי רק ראש הממשלה, ואילו שר בריאות בפועל הוא סגן שר. אנחנו עם רוני לינדר, שלום, ערב טוב. רוני לינדר גנץ? מיד מצטרפת אלינו כתבת הבריאות של דמרקר, וננסה להבין מה, מלבד ההתעקשות של יש עתיד על הסוגיה הזו, מה המשמעות, מה ההבדלים, חוץ מהסמל, חוץ מהכותרת, ההגדרה, האם יש משמעות מעשית שיכולה להבדיל בין סגן שר שמכהן במשרה מלאה כשר הבריאות, ואילו אם הוא יהיה שר בפועל, האם יש שינוי, האם נראה במערכת הבריאות איזה שהם שינויים. רוני לינדר גנץ איתנו?
כן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כתבת הבריאות של דמרקר. יש עתיד עתרו, אנחנו מצליחים להבין, המניע זה לחייב את יהדות התורה לקחת את תפקיד השר, ואני שואל אותך, האם מערכת הבריאות תשתנה בעקבות דברי השופטי בית המשפט העליון?
שאלה גדולה, בוא רק נעשה קצת סדר, יש עתיד עתרה בגלל שיש תקדים שפשוט ישב על המדף וחיכה להזדמנות הזאת. מדובר בעתירה שההסתדרות הרפואית הגישה כבר ב-2009 נגד מינויו של אותו סגן שר, אותו רב יעקב ליצמן למשרד הבריאות. כבר אז הם טענו שלא ייתכן שמערכת הבריאות החשובה כל כך, הגדולה כל כך, שמגלגל כל כך הרבה כסף ועוסקת בבריאות, תקבל רק סגן שר. ואז בגץ בעצם אפשר לליצמן להמשיך להיות סגן שר, אבל הוא נתן הערת אזהרה. הוא אמר זאת פעם אחרונה שאנחנו מאפשרים את זה, זה איתות להבא, פעם הבאה זה כבר לא יחזיק.
Okay.
ולכן יש עתיד הגישו את העתירה הזאת, וכבר קיבלנו שבוע שעבר איתות שבגץ מתייחס לזה במלוא הרצינות, כאשר הוחלט להרחיב את הרכב השופטים לחמישה שופטים. בתשובת המדינה הסתבר שמה שעשה היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, הוא חשב לפתור את העניין הזה באמצעות איזשהו הסדר שאומר שביבי הוא באמת יהיה השר בפועל, זאת לא הצגה, ליצמן הוא לא סגן שר במעמד שר, אלא הוא באמת סגן שר, וכל הסמכויות יהיו בידיים של נתניהו, והם יצטרכו לשבת פעם בשבוע, וככה חשבו שיפתרו את העניין הזה. ואז הגענו היום לדיון, ומסתבר ששופטי בגץ ממש לא קונים את ההסדר, את המתווה הזה של ויינשטיין, הם הקשו מאוד.
ובעצם הם כמעט ולא עוסקים בליצמן ובתפקיד סגן שר הבריאות, אלא יותר עוסקים בזה שיש ראש ממשלה, שהוא גם מכהן כשר בכמה משרדים.
זה לא מדויק, הם כן רוב הדיון עסק בליצמן, אבל ברור שהכותרות דיברו על אותה התבטאות של השופט מלצר, שאמר שבעצם נתניהו לא יכול להיות בכלל שר, הוא יכול להיות רק ראש ממשלה, ולפי חוק יסוד הממשלה הוא לא יכול להיות שר בכל התיקים שאין בהם שרים, כמו תקשורת, חוץ
ובריאות.
כן, אבל כן היה עיסוק מאוד נרחב בעניין ליצמן, כאשר השופטים אמרו, אל תעבדו עלינו, ברור שהוא לא סתם סגן שר, ברור שהוא למעשה הוא השר, וגם אם תשאלו כל אדם ברחוב או במערכת הבריאות, הוא יגיד לכם שהוא השר, הוא עושה את כל הפעולות, הוא היה סגן השר היחיד שהצטלם בתמונה של השבעת הממשלה, ומאוד מאוד הקשו על המדינה בעניין הזה. והם שלחו איתות, מאוד מאוד ברור שזה לא...
האם בדיון הזה, אני מבין שהשתתפת בו, האם נאמרו איזה שהם התבטאויות או התייחסויות לעניין האידיאולוגי של ליצמן מסרב לקבל את התפקיד?
קודם כל אני חייבת להגיד שהם החמיאו לליצמן, והיה להם חשוב להבהיר שזה לא נגדו, זה לא אישי, זה לא נגדו, הם חושבים שהוא מתפקד מצוין במשרד, והם היו מאוד מאוד שמחים אם הוא יהיה שר במשרה מלאה. וכן, הייתה התבטאות של השופט רובינשטיין, שאמר שזו חידה בעיניו, מה בעצם הבסיס האידיאולוגי, למה יש התנגדות כזאת, למה יהדות התורה לא מסתרבת למנות שרים, ועל זה נציגת הפרקליטות אמרה שהיא לא מייצגת את יהדות התורה, ולכן אין לה תשובה לשאלה הזאת.
כלומר, לא היו בבית המשפט נציגים מטעמו של ליצמן, באי כוחו?
לא.
המדינה ניהלה את הסיפור הזה? איך זה הסתיים? מה הערכות?
מה שקורה כרגע זה שהשופטים ממש דחקו ויש עתיד לתקן את העתירה, כלומר למעשה מה שצפוי זה, עד יום ראשון, מה שצפוי זה שיש עתיד ירחיבו את העתירה גם לנושא של התיקים האחרים של נתניהו, ואז תינתן איזושהי שהות למדינה להשיב, בערך, על פי הערכות זה ייקח משהו כמו חודש, ואז תהיה הכרעה שיפוטית. מה שיכול לשנות אולי את התמונה הזה, אם ליצמן יודע מיוזמתו שהוא מוכן להיות שר, או משהו כזה, אבל גם אז קשה להניח שיש עתיד בעצם לא...
כי זה עדיין לא יפתור את סוגיית השרים שמנהל ראש הממשלה במקביל.
נכון, עכשיו לגבי ליצמן ספציפית, כל הערכות, כל מי שדיברתי איתו היום בסביבתו של ליצמן, במערכת הפוליטית, כולם מעריכים שזה ייגמר בזה שהוא יהיה שר, הוא לא ייתן ליש עתיד התענוג הזה, אף אחד לא ייתן ליש עתיד התענוג הזה, במרכאות כפולות להוציא אותו מהממשלה. אז אם הברירה תהיה בין זה של ליצמן יהיה שר, לבין זה שהוא לא יהיה בכלל בממשלה, אז ליצמן יהיה שר.
כן, הוא מתעסק בסוגיית בריאות, אולי זה גם פיקוח נפש. אפשר לדעת.
אפשר עכשיו על כל מיני נימוקים שיעלו כדי לאפשר את זה.
רוני לינדרגנץ, כתבת הבריאות של דה מרקר. תודה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. חבר הכנסת אופיר שלח, יש עתיד, שלום לך.
שלום, שלום.
תראה, זה נראה מבחוץ התעקשות כזו, ככה להציק.
לא, זה לא התעקשות להציק בכלל, ואני שמעתי גם את הדיווח של רוני, והוא דיווח מדויק. בית המשפט אומר מה שהוא אומר. אגב, בית המשפט אמר את זה עוד לפני היות יש עתיד. כן. העתירה שלנו בין השאר מסתמכת על אמירות של בית המשפט משנת 2009,
שאז היה חד פעמי, ככה שופטים אמרו, חד פעמי אנחנו מבטרים.
יפה, אז יש פה משהו שהוא מהותי, ואגב דבר אחד בלבד, אני רוצה לתקן מה שאמרה רוני, זה לא עניין של לתת ליש עתיד את התענוג, שליצמן לא יהיה משרד הבריאות, אף אחד לא חשב שתוצאת העתירה הזאת תהיה שליצמן לא יהיה שר הבריאות. להפך, אני רוצה, תוצאת העתירה הזאת צריכה להיות שיעקב ליצמן יהיה שר הבריאות, ולא סגן שר הבריאות, כי כשאתה מקבל את האחריות, או אתה מקבל את הסמכות, אתה גם צריך לקבל את הצד הטקסי, והדבר השני הוא שצריך להבין שהדבר הזה הוא מהותי. ואגב, הדרך לראות את זה היא המתווה המסובך שהמדינה ניסתה להראות, שבו יביאו דברים מסוימים לאישורו של ראש הממשלה, ויעשו ככה ויעשו ככה, הדבר הזה הוא מהותי, ואנחנו רוצים לפתור אותו.
בוא נדבר רגע על המהות. האם מערכת הבריאות תשתנה אם ליצמן יהיה סגן שר או שר? האם זה יהיה שינוי מעשי? הרי בינינו ליצמן מתנהל כמו שר, עובד טוב. נכון, בתואר יש לו איזושהי אידיאולוגיה, הוא לא רוצה להיות שר. זה לא משנה לחולים שזקוקים לשירותיו.
זה, מה שאתה אומר הוא נכון על מערכת הבריאות, הוא לא נכון על שר הבריאות. זה אומר שדברים מסוימים, הרבה מאוד דברים, שר חותם על כמות גדולה מאוד של צווים, הוא לא יכול לחתום עליהם, צריך ללכת לראש הממשלה. מי שיודע מה זה קשב של ראש ממשלה במדינת ישראל, יודע ש, ומה זה זמן שלו, יודע שזה מתעכב. יש, ולא לחינם יש, הבדל בין מעמד של שר לסגן שר במדינת ישראל. זה שיעקב ליצמן יהיה, זה שיקבל את ההחלטות הגדולות, זה בסדר גמור, ככה זה צריך להיות. הוא צריך לקבל אותן כשר הבריאות, כדי שמשרד הבריאות, לא כדי שמערכת הבריאות יתנהל יותר טוב, כדי שמשרד הבריאות יתנהל יותר טוב, ואז זה גם טוב למערכת הבריאות. והדבר השני, הוא צריך בסופו של דבר, שוב, יעקב ליצמן הוא מכוחה של הממשלה הישראלית והממלכה הישראלית.
Oh, הגענו לנקודה.
על מערכת הבריאות, הוא לא יכול לקבל את הפריבילגיה שכרוכה בזה, ולהגיד, אני, מכיוון שיש לי בעיה אידיאולוגית כמעט עם עצם קיומה של הממלכה הישראלית, אז אני את הדבש מקבל,
זו הנקודה, אבל חבר הכנסת שלח,
בעיני, אני לא מוכן לקבל.
בעצם זו הנקודה, אתם באים עם האידיאולוגיה שלכם שאומרת, אם אתה מכהן בממשלה, אתה חייב לקחת על עצמך את כל התפקיד עם כל הסמלים והתקסים, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך, כאשר הדיון כאן ביניכם בעיקרון הוא אידיאולוגי, רק זה התלבש על הסיפור הזה שראש הממשלה עסוק ולא יכול לחתום ובעניינים מנהליים.
לא, זה דברים שונים.
כן, אבל מאחורי זה יש את האידיאולוגיה, אתם רוצים לראות את יהדות התורה, מה קורה במדינה.
ידידי, אין פה שום מזימה, זה לא מאחורי, אנחנו אומרים את הדברים האלה בריש גלי, הנה אני אמרתי לך אותם, זה לא שחשפת אותם מאחורי מה שאני אומר.
כן, לא ברור.
יש פה עניין מעשי, ויש פה עניין מעשי, תאמין לי, אני ראיתי מקרוב עבודה של שרים, יש פה עניין מעשי, אגב, אמירתו של השופט מלצר היום, שהופכת את כל הסיפור, וזה הסיפה של הדברים של רוני ששמעתי אותם, הופכת את כל הסיפור, לדיון במשמעות המעשית, גם הטקסית, אבל בראש ובראשונה המעשית, שהעובדה שראש הממשלה, שאנחנו יודעים במה ראש ממשלה עסוק במדינת ישראל, הוא באותו זמן גם שר החוץ, ושר התקשורת, ושר הבריאות, לדבר הזה יש משמעות מעשית גדולה, וזה יהפוך את העתירה למשהו אחר לגמרי. אבל אם נצטרד שוב לסוגיית סגן שר הבריאות, כן, יש לזה אלמנט מעשי, ויש לזה אלמנט טקסי, ושניהם צריכים לבוא לידי ביטוי.
אגב, מה אתה חושב על יעקב ליצמן האיש?
אני עם יעקב ליצמן האיש, ואני ביחסי ידידות, אני נדמה לי שגם הוא יגיד לך את זה. עבדנו, למרות שהוא היה אופוזיציה, ואופוזיציה מרה, ואופוזיציה תוקפנית, אז זה בסדר גמור. בוועדת הכספים, ידענו גם לעבוד יחד, אנחנו ניהלנו הרבה שיחות אישיות. אני, אין לי שום בעיה עם יעקב ליצמן האיש. ואין לי שום בעיה, אגב, עם יעקב ליצמן סגן שר הבריאות. יש לי בעיה עם תוארו כסגן שר הבריאות, ועם מה שזה אומר על נטילת שותפות בפריבילגיות שהשלטון מעניק לך, בלי לקחת את המחויבות ש...
אתה יודע אגב מה אומרת האידיאולוגיה של יהדות התורה, של אגודת ישראל, יותר נכון בעניין הזה, מאיפה זה בא הסיפור הזה של אי רצון?
נדמה לי שאני יודע, אבל אני לא רוצה, אני ממש לא רוצה לדבר על זה, כי אני מומחה מאוד קטן, ואני לא אוהב לדבר על דברים שאחרים מבינים בהם הרבה יותר.
בעצם תאר לך אופר שאתה היית היום בקואליציה, היית שר התקשורת, אתה טוב בתקשורת, וליצמן היה שר לצדך, אתה היית עושה איזושהי פעולה שהיא בסוף על פי ההלכה עבירה, איסור, חילול שבת או דברים מהסוג הזה, מתוקף היותך כשר, לא במובן הפרטי. בגלל שהוא חלק מהרציונל של ממשלה, הוא חלק מהרכב של הממשלה, הוא שותף גם למה שאתה עושה.
אבל תראה איך אתה, איך גם אתה בדברים שלך אוחז במקל בשני כתותיו. אתה מצד אחד אומר לי, שמה, מה זה משנה? הוא בסמכות הוא מלא, אז אם הוא בסמכות הוא מלא, אז הוא גם שותף מלא, אז הוא שותף, מה אתה חושב, שיהדות התורה,
לא עקרונית, כי להיות שר,
מתוקף היותו ליצמן שר, או סגן שר, יהדות התורה היא שותפה לקואליציה, היא תהיה שותפה לכל מה שהקואליציה הזאת תעשה, היא לא תוכל להגיד על דברים, אני גם שמעתי נימוק, אנחנו לא משתתפים בכוח הצבאי,
חוץ וביטחון ודת ומדינה,
כן, אז אם מדינת ישראל תצא למלחמה בזמן שהממשלה הזאת קיימת, האם יהדות התורה איננה שותפה להחלטה? בוודאי שהיא שותפה. יש פה משהו שבאלמנט הטקסי, ואני לא רוצה לשפוט על זה בכלל, אני לא שופט תרבותו של אדם אחר. אני רק אומר, יש סט של כללים, שאם אתה מקבל את הפריבילגיה שבו, אתה מקבל את הפריבילגיה להחליט מי יהיה המנכ״ל של הדסה, ואיפה יהיה MRI, ואיפה יוקם חדר מיון קדמי, ודברים שהם אדירים וגדולים וחשובים לכולנו, ואני אומר לך, אנחנו בדברים שחשובים למערכת הבריאות, נעזור ליעקב ליצמן כמיטב יכולתנו, הוא יודע את זה, אני אמרתי לו את זה במפורש. אבל אם אתה זה, סע במחילה, גם בצד התקשורתי של העניין, ואל תחשוב גם שאתה יכול להתחמק מהאחריות של הדברים האחרים. זה הרי גם ליצמן, שהוא בן אדם מאוד מאוד מפוקח, או משה גפני, שהוא אדם מאוד מאוד מפוקח, לא יגיד לך, אני לא באמת נושא באחריות, כי אני גם שר ולא שר.
הדברים בהחלט ברורים, וזה מעניין. רצינו לדבר קצת על התקציב, אבל עוד לא הגענו לשם, אנחנו בסך הכל מדברים על החלטת הכנסת לתקציב דו-שנתי, כי גם 2015 הייתה בלי אישור תקציב. אין סיבה הגיונית להתנגד לזה, הרי השנה אותו נגמרת.
לא, אני אגיד לך, מה שהיה אתמול זה החלטה אפילו על מועדים, אפילו לא על...
כן, כלום.
שנתי, למרות שראש הממשלה דרך זה ניסה למכור תקציב תלת שנתי, שלזה כל ממשלתו מתנגדת. תראה, יש פה עניין, ואגב, משה גפני שותף לדעתי זו שאני אומר לך, אמר את זה אתמול במפורש בוועדת הכספים, ואפשר היה לראות עליו ולשמוע ממנו כמה כל העניין איננו נוח לו. יש פה עניין, בחיים הציבוריים, יש לא רק תוצאה, אלא גם התנהלות. באה הממשלה עם הבקשה למועדי תקציב, ושהיא בעייתית, יש לי ויכוח איתה, כי לו אני קובע, הממשלה הייתה צריכה להגיש תקציב נפרד ל-2015 ול-2016, בוא נעזוב את זה, זה מאחורינו. באה הממשלה עם מועדי התקציב האלה, באה במהירות, בבהילות, אנחנו חייבים פטור מחובת הנחה, זה צריך לעלות תוך 48 שעות, כי האוצר חייב לדעת באיזה מקום הוא נמצא. משה גפני, אני אגלה לך ולמאזינים, נהיה לי תי שיחה בתור אחד האנשים שמובילים את האופוזיציה. אני אפילו לא חבר ועדת הכספים, אבל אני אחד האנשים שמובילים את האופוזיציה. דיבר איתי על סדרי הדיון, הגענו להסכמה, הוא אחר כך אמר לי תודה רבה, שאכן הדברים התנהלו בדיוק כמו שסיכמנו. הוא ראה איזה פלא, ראש ממשלת ישראל פתאום הודיע שהוא לא רוצה את ההצבעה, ועוצר את ההצבעה לחמישה שבועות, ואנחנו מגיעים למצב שבו זה צריך להתנהל עד 4 בבוקר, כי אחרת עוברים על החוק. זאת הדרך שבה ראש הממשלה הזה מתנהל כמעט בכל דבר.
זאת הדרך שבה אפשר, הדרך היחידה לנהל קואליציה של 61 חברים?
ממש לא, ממש לא. אני אומר לך, אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה מדבר אחר. תגיד, בגלל שיש 61 חברים, לא פרסמו את מתווה הגז שבוע קודם. הרי היום כל אדם שענף בראשו, כולל האנשים שהם בתוך העסק, מודים באוזניי, שאם היו מפרסמים את מתווה הגז שבוע קודם, ואחר כך מביאים אותו להצבעה, אני לא יודע אם תוצאות ההצבעה היו אחרות, אבל החצי מהנרגנות הפוליטית...
אנרגיית ההתנגדות.
הייתה יוצאת. ראש הממשלה הזה, והגיע הזמן ש... ואני אומר את זה בצער, הוא בסוף גם ראש הממשלה שלי. איננו יודע להתנהל, אלא בדרך שבה הכל מובא, בבהילות, ברגע האחרון, בלחץ, בחמיצות, תוך השפלה של, גם של חבר וגם של יריב. אני אומר לך, תראיין את משה גפני והוא יגיד לך, הרי הוא איש שאומר מה שהוא חושב, הוא היה מושפל אתמול כיושב ראש ועדת הכספים, הוא אמר את
זה. אבל אנחנו מכירים את הסיפור הזה, גם אתה חבר כנסת שלך, הצבעת אין ספור הצבעות בניגוד למצפונך, כי היית חבר קואליציה. החטיבה להתיישבות זה משהו שהוא בראש מעייניך? לא, אבל הצבעת, חסר דוגמאות.
אני מסכים שאתה כחבר קואליציה נאלץ גם להצביע לא בעד דברים שאתה תומך בהם ב-100%. אבל בין זה לבין מה שקרה, בדיוק יש פער. יכול להיות שחבר הכנסת גפני כיור ועדת הכספים ייאלץ להוביל גם דברים שהוא לא מסכים איתם. הדבר הזה היה מיותר לחלוטין. מה שקרה אתמול נובע מהתנהלותו של הממשלה, שאם יש לה מטרה, היא המטרה לעיין באלף ולהשפיל את הכנסת, ואנחנו רואים את זה מתחילתה של הכנסת הנוכחית, ואנשים שאוהבים את הכנסת ומעריכים אותה, כמו משה גפני וכמוני, נפגעים מהדבר הזה.
מי היה מאמין? חבר הכנסת עופר שלח והרב משה גפני מיהדות התורה, וככה שיחה של צמד רעים שעובדים ביחד, וזה מעניין. אגב, יש את השינוי מדיניות בגישה שלכם להרבה מאוד תחומים מאז הבחירות האחרונות.
אני לא יודע שינוי מדיניות, תשאל את ליצמן וגפני, ומספרו לך לסיים איתי עם הכנסת הקודמת. אני יודע איך אני מתנהל עם בני אדם, ואני יודע איך אני מתנהל מול נושאים, וכמו שצריך לדעת להתווכח, על הבדלים אידיאולוגיים, כמו שאנחנו מבקחים, כן. נגיד בסוגיית סגן שר הבריאות ושר הבריאות. צריך לדעת להתנהל
החוכמה כמו תהיה שגם אתם כשאתם באופוזיציה ויעלו לכנסת חוקים שאתם יכולים לחיות איתם בשלום, נראה אם מישהו מכם יצביע בעד החוקים הללו, כמו למשל מע"מ אפס על מוצרי יסוד, אתה בעד?
אתמול אני, סוגיית מע"מ אפס על מוצרי יסוד היא סוגיה לא פשוטה ברמה המקצועית, זה דבר שצריך לדון עליו, יש התנגדות גדולה מאוד למע"מ דיפרנציאלי. ספר חשוב סיפור לכל המאזינים, בכנסת הקודמת לי היו שיחות עמוקות ביותר עם חבר הכנסת יצחק כהן משס, לפני והיום, סגן שר האוצר, ואיש אני מאוד מעריך, על השאלה האם אנחנו נוביל מהלך של מע"מ דיפרנציאלי על מוצרי מזון בכלל. כן, וזו סוגיה מקצועית, אני אתייחס אליה כשתהיה הצעת חוק שמונחת לי מול העיניים. אנחנו אתמול הצבענו ברוב הצעות חוק שעלו, יחד עם הקואליציה, תתפלא. עלו הצעות חוק שהיו טובות בינינו, הם היו מה שנקרא בכנסת בהסכמה, לא במובן הזה שמישהו דיבר איתנו קודם, אלא תמכנו בהם, אז תמכנו בהם, וכך יהיה.
מעניין. טוב, איך כותבים מחלוף, עם חף או עם חט?
לא יודע, לא הגענו לפתרון הסוגיה אתמול. אני, כנראה שאני אדרש לעוד 40 דקות כדי
אופר שלח, אבל זה עם חט בסוף, נכון?
אופר שלח בינתיים חט, אבל אם תכתוב חף אני לא יעלה.
תודה רבה לך, חבר הכנסת.
זה מילה מהתנך, אגב, כדאי לכתוב אותה עם חט.
כן, נכון, יש שם כזה בתנך, גם אופר וגם שלח.
תודה רבה.
רק החבר כנסת שם הוא לא מהתנך. תודה לך. ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו שווים לעסוק בסוגיית סגן שר הבריאות, האם הוא חייב להיות שר, ההחלטה של בגץ עדיין לא ניתנה, אבל רוח הדברים שיוצאים מבית המשפט בהחלט ברורים. עורך הדין ציון אמיר, שלום לך. עורך הדין ציון אמיר הצטרף אלינו מיד, אנחנו ננסה להבין ברמה המשפטית, איך מתנהלת עתירה שכזו כאשר גם הממשלה וגם הסגן השר המכהן לא רוצה את הפרס הזה להיות שר? כלומר, יש כאן מפלגה אחרת שטובעת ועותרת כדי לתת שדרוג לנציג ממפלגה אחרת. אוקיי, איש התקשורת יעקב אחי מאיר איתנו, שלום לך יעקב.
שלום וברכה.
אגב, מה אתה חושב על העניין הזה של העתירה לבגץ בסוגיית ליצמן?
קודם כל אני חושב שאף אחד הוא לא מעל החוק, ואם יש חוק מפורש בספר החוקים של מדינת ישראל שראש ממשלה לא יכול להיות גם שר בתיק מסוים, אז ברור שראש הממשלה כמו כל אחד מאיתנו צריך לשמור על החוק, אין שום ספק בדבר. אבל אם אין חוק מפורש כזה, אז אני חושב שראש ממשלה רשאי לנהל את הממשלה ואת הרכב הממשלה ככל יכול טוב. אני לא יודע מדוע בית המשפט העליון צריך להתערב בכך. אם אין חוק וראש הממשלה רשאי למנות את סגן השר חבר הכנסת יעקב ליצמן לסגן שר הבריאות, אז מדוע לא? מדוע שבגץ יתערב בדרך ניהול הממשלה על ידי ראש הממשלה, כאשר הוא איננו, במקרה הזה, ככל הנראה, איננו עובר על החוק.
כן. ואם יש חוק כזה, הרי שהרבה מאוד ראשי ממשלות בעבר עברו עליו, על החוק הזה, בלי שזה הפריע לאף אחד, ואיש לא העמיד אותם על הטעות הזו.
בוא נשמע מה יש להיות, לו. יכול כן. להיות, אבל אני חושב שזו דעתי האישית, ואני לא משפטן, אבל אני חושב שזהו מקרה מובהק שבו בית המשפט העליון בשבתו כבגץ מתערב בדרך ניהולה של הממשלה. ראש הממשלה היה חייב למנות את חבר הכנסת ליצמן לסגן שר הבריאות, משום שבגלל הקשיים הקואליקציוניים, ואנחנו מכירים את צורת המשטר במדינת ישראל, והוא ראש הממשלה יש לו את האחריות על תיק הבריאות. כמו שאתה ציינת, היו הרבה ראשי ממשלה, עוד לפני שחוקקו כל החוקים הללו, או תיקונים לחוקים, כאמור אינני משפטן, אבל אמרתי באיזשהו מקום, אם דוד בן גוריון היה עמנו היום, אז בית המשפט העליון היה גוזר עליו להיפטר מתפקיד שר הביטחון.
יצחק רבין ואחרים.
יצחק רבין ואחרים. זה בעיניי זה
בהחלט מעניין הדברים שאתה אומר מעניינים. בוא נשמע מה יש למשפטנים לומר בעניין הזה. עורך הדין ציון אמיר, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, דעתך, אתה רואה את מה שמתנהל כאן, בעצם עתירה של מפלגה נגד המדינה כדי לשדרג מועמד ממפלגה אחרת, שמאחורי כל זה יש גם בעצם אידיאולוגיה, לא סתם כדי להקל על חיי האזרחים. מה אתה חושב?
תשמע, האמת היא, אני לא בטוח שיש הוראת חוק מפורשת בחוק יסוד הממשלה שמתייחסת לסיטואציה מאוד מעניינת. לא בדקתי את זה, נדמה לי שאין הוראת חוק מפורשת בעניין הזה, וההערות או הדעה שהשמיע השופט חנן מלצר, יכול להיות שיש בה איזה סוג של היגיון שאני יכול להבין אותו מצד אחד, אבל בסופו של דבר המציאות מכתיבה כל מיני תוצאות. המקרה הוא מאוד מעניין, ואולי התקלה מתחילה מעצם העובדה, מיסודו של דבר. מפלגה מסוימת, דתית חרדית, איננה יכולה להיות, והיא לא רוצה להיות חברת ממשלה. היא לא מעוניינת שיהיה שר בממשלה משיקולים אידיאולוגיים, דתיים וכן הלאה וכן הלאה. ובאופן מסורתי, לאורך כל השנים, הם לא הסכימו להיות בתוך ממשלת ישראל כשרים. זה נבע כמובן מסיבות אידיאולוגיות, דתיות, הלכתיות, כדי לא להיות שותפים לאותה אחריות קולקטיבית של ממשלה שמקבלת החלטות בנושא דת ומדינה שהם לא על דעתם. ובאחריות הקולקטיבית הזאת הם לא רצו ליטול חלק כמי שבאים מרקע דתי, הלכתי, ולהיות חתומים על מדיניות שאיננה מתיישבת עם אמונתם. מכאן מתחיל הכל, אבל אילוצים קואליציוניים באמת מחייבים לפעמים כל מיני פשרות. השר או סגן השר ליצמן, אנחנו עדים למצב מאוד מיוחד, שמפלגה אחרת, יריבה אידיאולוגית של המפלגה הזאת, יש עתיד, כן? באה ואומרת, אנחנו לא רוצים אותך כסגן שר, אנחנו רוצים אותך כשר. הוא מוותר על הכבוד הזה. בא ראש הממשלה ואומר, אוקיי, אתה תהיה סגן שר ואני אהיה שר. שמענו כאן את מר יעקב אחי מאיר לפני רגע, שהצביע על ראשי ממשלה בהיסטוריה הרחוקה, שקיינו גם בתפקידים נוספים, בעיקר כשר ראש ממשלה ושר ביטחון. הנה לכאורה המציאות הזאת התקיימת והתקיימה בעבר. אלא שזה לא דומה לגמרי. זה מה שלדעתי חנן מלצר, השופט חנן מלצר ניסה לומר. שם באותם מקרים לא היה סגן שר שניהל את המשרד, אלא היה ראש ממשלה ושר ביטחון. הוא ניהל, מילא את שני התפקידים האלה, לכן בהקשר הזה בוודאי ובוודאי שההערה של מר יעקב אחי מאיר צודקת ובמקומה. תנו לראש הממשלה לנהל את ממשלתו כפי שהוא מבין, כפי שהוא צריך. בא שופט חנן מלצר ואומר, זה לא דומה, שכאן יש לי שר במרכאות, שקוראים לו ליצמן, אבל הוא לא שר בממשלה, הוא לא יושב בישיבות הממשלה, הוא לא מצביע, הוא לא משתתף בהצבעות, הוא לא נושא באחריות קולקטיבית של ממשלה, משום שהוא סגן שר, והוא מקבל החלטות של שר, על תקציבים, על סדרי עדיפויות, על החלטות חשובות לכל אזרח ואזרח, וכאן באה יש עתיד ואומרת, מי שרוצה להיות, בעל הסמכות הוא גם צריך להיות חלק מאותה ממשלה. אז אני מבין שזאת הבעייתיות בעצם.
כן, אגב, דיברת על חוק יסוד הממשלה, אין באמת בחוק הזה ביטוי או הגדרה שממנה אפשר גם ללמוד, במפורש ודאי שזה לא כתוב, אבל גם אפשר ללמוד את זה מהדברים, אלא יש הרבה מאוד דברים בחוק שההפך, אפשר לראות שהחוק כן מתייחס לסיטואציות שבהם יש גם ראש ממשלה שמכהן כשר, למשל, שר שנבצר ממנו לזמנית למלא את תפקידו, ימלא את התפקיד ראש הממשלה במקומו, או שר אחר שתקבע הממשלה.
אז נגיד שיש נבצרות, אם אני אמשיך את ההיגיון המשפטי הזה, אז מי שנבצר מחמת חולי, או מחמת כל סיבה אחרת, והוא לא יכול למלא את תפקידו, אז ראש הממשלה ממלא את תפקידו, זה החוק אומר. אז בוא נגיד, מה עם נבצרות אידיאולוגית, נגיד? למה אי אפשר להכניס את ליצמן כנבצר מחמת איזשהו אילוץ כלשהו, או אידיאולוגי, או דתי, או אמוני, או אילוץ קואליציוני כלשהו. הרי עבודת הממשלה לא נפגעת בסופו של דבר. ואני יכול להבין את העותרים מצד אחד, אני יכול להבין את ליצמן מצד שני, אני יכול להבין את ראש הממשלה יכול אפילו להבין, לא אפילו, גם להבין את ההערה של השופט חנן מלצר. כולם כאן צודקים. אני רק קשה מאוד לקבל שיש פה תמימות. העתירה היא לא באה מתוך תמימות באמת. העתירה כנראה באה על רקע עובדה שיש, הממשלה הזאת היא ממשלת מיעוט, שנשענת על 61 קולות כמדומני. ויש לאופוזיציה רצון רב לזעזע את היסודות באופן טבעי, במשטר כזה דמוקרטי כמו שלנו.
רגע, אני רציתי לשאול, סליחה שאני מתערב, מה, העתירה של יש עתיד היא לא באה לשפר את התפקוד של ראש הממשלה? אתה חושב שהעתירה הזאת היא באה על רקע פוליטי? אני חשבתי שהעתירה הזאת היא באה לשפר את התפקוד של ראש הממשלה, שלא יהיה עליו עול נוסף. בתפקיד שר הבריאות.
זה היה נכון אם היא הייתה עותרת נגד תפקיד שאין לנו שר חוץ ושאין לנו שר תקשורת, אז הייתי אומר בסדר, הגיוני, אבל דווקא שר הבריאות מפריע לה.
אם הבנתי נכון את ההערה של יעקב אחי מאיר, אז היא בוודאי במקומה. הנימה הדקה הצינית שנשמעה בקול היא במקום ונכונה לגמרי.
זה האיש, כן.
פתאום באה המפלגה שמגלה דאגה רבה מאוד, א', לכבודו מעמדו של ליצמן, מדוע תהיה סגן שר אם אתה יכול להיות שר, אנחנו נאבקים על זכותך להיות בעל סמכויות ותפקיד, ובמעמד רם ונישא ושר בישראל, ואתה אדוני ראש הממשלה, מדוע ששנתך תנדוד בשל ריבוי תפקידים וריבוי החלטות, בוא אנחנו רוצים שמישהו נוסף יקל עליך את המלאכה, אז אין פה לא תמימות ולא רצון לשפר את תפקודו של ראש הממשלה, יש רצון כנראה לזעזע את יסודותיה של הממשלה.
אני שומע את הדברים, יעקב, אם אין חוק כזה, אז אתה בכלל לא מבין
אם,
מה...
אם אין חוק, תראה, הטענה שלי, וכאמור אני לא משפטן, אבל הטענה שלי, מדוע שבית המשפט העליון, מדוע בגץ יתערב בדרך ניהול הממשלה על ידי ראש ממשלה, על ידי כל ראש ממשלה, כל שכן ראש הממשלה הנוכחי ש... יש לו קצת ניסיון, לא משנה, חלק אוהבים אותו, חלק לא אוהבים אותו, אבל מדוע שהוא יתערב בזה, אם ראש הממשלה לא עובר על החוק, כולנו צריכים לשמור על החוק, החל מנשיא המדינה וחלה באחרון האזרחים, אם יש כזה, אז מדוע בכלל בגץ מתערב בזה, וחוץ מזה, אם הוא מתערב, ואם הוא, ההערה של כבוד השופט חנן מלצר, היא תהפך להחלטה של בגץ, הרי הכנסת יכולה לחוקק חוק אחר שיאפשר לחבר הכנסת ליצמן להיות סגן שר או שר, או יכולים להיות סגני שרים אחרים. רציתי להוסיף עוד הערה מן ההיסטוריה של מדינת ישראל. נער הייתי וגם זקנתי, ואני זוכר שכאשר מנחם בגין עליו השלום הקים את הממשלה שלו, ועדיין לא הייתה לו קואליציה מושלמת, אם אפשר לומר זאת כך, הרי השר יורם ארידור החזיק בארבעה תיקים, כלומר לפני כל גלגולי החוקים וכו' וכו', אבל כך ראש הממשלה המנוח בגין חשב לעשות, עד שהוא השלים את הקואליציה וגיבש את הרוב שלו.
נדמה לי יעקב שהיה ראש ממשלה שהחזיק גם בשמונה תיקים בתקופה מסוימת, אני כבר לא זוכר מי זה היה, אבל נדמה לי שהיה גם כך היה. אבל לאשר לעניין שכבוד השופט, הערה שכבוד השופט חנן מלצר, אני לא מוציא, אני לא הייתי בדיון, ואני לא, אני לא יודע, יש אפילו פרוטוקול שמשקף את אותה הערה שקיבלה פרסום. אני לא מוציא מכלל אפשרות שבמהלך דיון משפטי, וזה קורה לא מעט פעמים, ששופטים מעירים הערות במסגרת הדינמיקה של דיון וניסיון ללבן את הדברים. זה לא אומר שזו דעתו, זה לא אומר שזאת עמדתו. זה אומר שהוא תוך כדי השיג ושיח, שמתנהל איתי, okay. ואז מישהו שבעל עניין, זה יכול להיות עיתונאי, זה יכול להיות צד מעוניין במהלך הדיון, לוקח אמירה שהיא לא מבטאת את עמדתו הסופית, אלא הערה שבאה ללמד או ללמוד את או לחדד את הדיון או את הוויכוח על הנושאים שמעניינים את השופטים. ובסופו של דבר אנחנו נקבל החלטה בבוא העת, ותתפרסם החלטה של בית משפט העליון, ואולי נגלה בכלל שכבוד השופט חנן מלצר בכלל חושב בדיוק, כפי טענת המדינה המשיבים בעתירה הזאת, ולא מתכוונים להתערב, ולא רואים פסול בהסדר החוקי הזה.
כן, יכול להיות שהשופט חנן מלצר דיבר פשוט כאזרח, ואני לא אומר את זה באירוניה, שבאמת רוצה להסיר נטל מראש הממשלה, שיש לו עול גדול מאוד על כתפיו. יכול להיות, אם אני מפרש את דבריו של עורך הדין ציון אמיר, אני מעולם לא הופעתי כמובן בשם, בפני בגץ, אני לא עורך דין, אבל לא בוודאי יש ניסיון של שמיעה של הערות השופטים, שלא תמיד מקבלות ביטוי בפסק הסופי.
נכון, זה קורה הרבה.
שיחה מעניינת, נמתין לבאות, אגב, אכן בדקנו את זה, 47 סעיפים בחוק יסוד הממשלה, אין חוק כזה.
כן.
לא מוזכר, לא מוזכר אפילו.
כן, אין כנסת
יכולה. תזכור ש... תראה, אנחנו, אולי הערה לסיום, הדיון הבלתי נגמר הזה של מהו אקטיביזם שיפוטי ומה הם גבולות והיקפי ההתערבות של בית משפט בעבודתה של רשויות אחרות או הרשות המבצעת של ממשלה בישראל, הוא ויכוח שלא לגמרי הגיע לקיצו, יש לכאן ולכאן דעות, אבל אנחנו יודעים שבתקופות אחרות ניתן היה לצפות להתערבות של בית משפט בהחלטות מסוג כזה. נדמה לי שבשנים האחרונות, בייחוד מאז תקופת כהונתו של השופט גרוניס, כנשיא בית משפט העליון, ואני חושב אולי גם בתקופת הכהונה של הנשיאה החדשה, הגברת מרים נאור, שלא במהרה התערבו ויפרשו את החוק וימתחו אותו לגבולות שהם לא לגמרי ברורים מתוך נוסחו של החוק. אז גם זה כדאי לקחת בחשבון, ואני לא צופה שהחלטה כזאת שעלולה להפיל ממשלה תתקבל בעת הזאת.
אני מודה לשניכם, עורך הדין ציון אמיר ואיש התקשורת יעקב אחי מאיר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
מעניינת, תודה. ערב טוב, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
לסיום ההתעסקות שלנו בסוגיית סגן שר ושר ביהדות התורה, אז אולי הגיע הזמן להסביר את עמדת יהדות התורה כפי שאנחנו מקבלים את עמדתה בצורה מנוסחת וכתובה על ידי גורמים במפלגה, וכך נאמר. ישנה החלטה היסטורית מההנהגה הרוחנית של אגודת ישראל לא לקחת תפקידי שרים כחלק ממדיניות המפלגה לא לעסוק בנושא חוץ וביטחון, אלא בעיקר בתחומי חברה ורווחה, דת ומדינה, ערכים ומסורת. יש נושאים שלא נרצה כמייצגי ציבור שומרי תורה ומצוות להכריע בהם, כמו יציאה למלחמה או הרג אזרחים, ועוד שהציבור שלנו לא נשלחים לקרב ולא משרתים באופן רשמי. לתפיסתנו בנושאים אלה יש מומחי צבא וביטחון, לא בשביל זה שלחנו נציגים לכנסת ולממשלה. לכן אנו מסתפקים בפחות מהתואר שר, כדי שלא לקחת אחריות מיניסטריאלית במקרים של מלחמה או עיבוד חיים. חשוב להדגיש כמובן שאין לנו בעיה בהכרה במדינה, סגן שר וחבר כנסת מושבעים הרי בכנסת בדיוק כמו שר, ואין כאן שאלה של הכרה במדינה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל איציק אלרוב, שלום לך.
שלום וברכה.
יועץ שר הכלכלה, ואתה מוכר להרבה מאוד אזרחים מאותה מחאת הקוטג' כפי שהיא קונתה בעבר, שהתפתחה אחר כך לאביב הישראלי. תגיד, כשאנחנו מדברים היום על יוקר מחיה, ואתה נמצא ליד שר הכלכלה, שהוא במקרה הזה גם אדם שרוצה להילחם בפערים בחברה הישראלית, ולנסות להוריד מחירים, אתה באמת משוכנע שזה אפשרי במדינתנו לעשות כאן את החיים זולים יותר?
קודם כל, אם זה אפשרי, זה בוודאי אפשרי, ואנחנו רואים את זה במגוון תחומים. יחד עם זאת, יש עוד הרבה מאוד עבודה על מנת שנוכל להוריד את יוקר המחיה. וכשאני מדבר עם שר הכלכלה, אני רואה בן אדם שבעצם מחויב לעשות, להוריד את רמת המחירים במשק, כי הוא רואה את הבעיה של יוקר המחיה. ואני חושב שבסופו של יום אנחנו נצליח, אתה רואה גם את השיח שלו בנושא הזה, הוא מדבר על כך שאנחנו צריכים לצמצם את הנטל הבירוקרטי, אנחנו צריכים להוריד בעצם את החסמים ולהגביר את התחרות, וזאת הדרך בעצם להוריד את יוקר המחיה, לצד זה שכמובן הבטחת הבחירות של השר הייתה בנוגע למע"מ אפס, על המוצרים המפוקחים, שזה בעצם עוד איזשהו שינוי כיוון שבעצם מראה שגם המדינה מוכנה להכניס את היד לכיס ולוותר על ההון.
אז בוא נדבר רגע על מה המפס למוצרי יסוד. זה נשמע מעולה, כל אזרח ששומע את זה ישמח מאוד שהרבה מאוד סל גדול יחסית של מוצרי יסוד יהיו ללא מע"מ. אבל אנשי מקצוע אחרים באים וטוענים שאוקיי, המרכול יצטרך למכור נניח מטרנה או חומרי ניקוי במחיר ללא מע"מ, והוא את הכסף הזה יקבל ממוצרים אחרים שהם לא יקראו מוצרי יסוד, אבל עדיין הם ימכרו בכמויות גדולות. הלקוח בסוף ישלם את אותו כסף, אם לא על המוצר הזה, על המוצר השני.
זה היה נכון אם היית אומר לי שאנחנו מדברים על הורדת מע"מ על מוצרים לא מפוקחים, ואז בעצם המע"מ הזה היה מתגלגל לרשתות השיווק, הוא היה מתגלגל ליצרנים. אבל ברגע שאנחנו מדברים על מוצרים מפוקחים, זה אומר שוועדת הפיקוח יודעת בדיוק כמה כסף מגיע לכל גורם וגורם בשרשרת. וברגע שבאה המדינה ואומרת שהיא מורידה את המע"מ מהמוצרים המפוקחים, היא בעצם לוקחת את היד שלה ומכניסה לכיס ומוציאה משם את הכסף ומחזירה אותו לאזרחים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. את הכסף הזה במוצרים המפוקחים איש לא יוכל לקחת מהצרכן. ברגע שאנחנו מורידים את המע"מ על המוצרים המפוקחים, אנחנו ישירות אוטומטית מעבירים אותם לכיס של הצרכן. לצד זה גם נעשים עוד הרבה מאוד צעדים אחרים כדי להגביר את התחרות, כדי להחליש את כוחם של המונופולים הגדולים במשק, שבסופו של יום זה חלק מסל הפתרונות שיוביל להורדת יוקר המחיה ולהקל את הנטל על הציבור בישראל.
אוקיי, אני שומע את הדברים, שמענו גם לפני זמן לא ארוך את חבר הכנסת אופיר שלח מיש עתיד, שבא ואמר כאן שקבוצת אנשי מקצוע שעוסקים בעניין הזה מתנגדים למעם אפס, ואפילו סגן שר האוצר היום, הרב יצחק כהן, בקדנציה הקודמת, ביע איזושהי התנגדויות לעניין הזה. אתם יושבים
על שם... זה קצת מצחיק לשמוע מיש עתיד, כן, לצורך העניין ההתנגדויות
של מה... אז לכן אני שואל, האם אתם בעצם...
כשאנחנו נזכרים במע"מ אפס על הדיור, אבל בוא נמשיך הלאה.
ועכשיו לשאלה, האם אתם בעצם מנסים ליצור איזשהו מסמך מקצועי, שיופץ אולי גם לתקשורת, כדי שנלמד את העניין הזה, מאיפה בא הכסף, איך זה יעבוד, מה אתם עונים לכל הביקורת שיש נגד הדבר הזה?
בוודאי, צריך לזכור עוד פעם, יש כאלה שמציגים את זה בצורה מעוותת, כי כביכול העשירון העליון ירוויח יותר כי הוא צורך יותר לעומת העשירון התחתון. אבל אנחנו יודעים, הרי גם אני וגם אתה ובטח ובטח המאזינים יודעים, שמי שצורך את האשל שבפיקוח ואת הסקית חלב ואת המוצרים המפוקחים, זה לא העשירון העליון, זה דווקא השכבות החלשות. הרי העשירון העליון לוקח לו את החלב המועשר שעולה יותר כסף, והוא בכלל לא נמצא בפיקוח, והוא לוקח את המוצרי פרימיום שהם בכלל לא נמצאים בפיקוח. הציבור החלש, הציבור שבעצם זועק על יוקר המחיה כבר 4 שנים ובעצם מחפש בכל דרך פתרון למצוקה שלו, הוא זה שיהנה יותר מכל מהורדת המע"מ הזה, כי ההורדה הזאת תתגלגל אליו ישירות לכיס. לצד זה צריך לזכור שזה חלק מטיפול מערכתי בכל יוקר המחיה, והדברים האלה בסופו של יום באים בפני השר והוא מחפש להם פתרונות, וזה אחד מהכלים, ואנחנו צריכים להמשיך כדי בסופו של דבר להיבחן בשורת התוצאה על ידי זה שאנחנו בעצם מצליחים להוריד את יוקר המחיה, בטח ובטח במקומות שבהם שר הכלכלה ומשרד הכלכלה אמון עליהם.
איציק אלרוב, יועץ שר הכלכלה, תודה לך על השיחה הזו, ערב טוב. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה לאסתי פלט ומנדי אור, שווים מיד אחרי חדשות השעה 8, שערו איתן.
המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת סטיפלד על הביצוע הטכני מנדיור. ולפני זמן קצר התקבלה ידיעה מרה לפטירתו של הרב הצדיק הרב דוד כדורי, זכר צדיק לברכה, בנו של המקובל האלוקי הרב יצחק כדורי, זקן המקובלים בדור הקודם. אנחנו בהמשך נשמע פרטים נוספים. מני גירה איתנו?
אכן.
מני, שלום לך, מני גירה שוורץ. אנחנו מדברים על הודעה שהתקבלה ממש לפני 3-4 דקות.
אכן, ממש שברוך דיין האמת. בנו של המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי, הרב דוד, שכזכור לפני כ-5 חודשים, אני מקווה שאני מדייק, נפל במדרגות הישיבה, ישיבת נחלת יצחק בשכונת הבוחרים בירושלים, נחבל בראשו, פונה אז במצב קשה, ובכל אותו הזמן שעה בבית החולים, כשהוא מצבו עולה ויורד, אבל בכל הזמן המצב היה קשה. כמו בדקות האחרונות נפטר הרב כדורי, אנחנו לא יודעים לומר עדיין למועד הלוויה, או פרטים נוספים, כי זה ממש ידיעה לצערנו מהדקות האחרונות.
כן, נרצה לדווח על עוד עניין, מני?
כן, כן, בוודאי, אבל אם אנחנו כבר מדברים על גדולי התורה, אגב,
להבדיל,
אם אפשר להזכיר גם את שמו של האדמור מסרז ויז'ניץ, רבי אליעזר בן צירל, לרפואה שלמה, גם אמנם מצבו השתפר בשבועות האחרונים באופן מפתיע, גם יצא לחסידיו, אבל היום אנחנו שומעים על הידרדרות במצבו. אבל במעבר אחד נעבור באמת לענייני השעה, והסיפור שלנו היום זהו סיפור הספורטק שאותו גילוי...
לא יורד מסדר היום, זה לא רק היום הסיפור הזה.
סליחה?
כן, אני אומר שהסיפור הזה גם לא עוזב אותנו.
לא עוזב אותנו, ולא רק שלא עוזב אותנו, הופך להיות הרבה יותר מרתק, מסקרן ומעניין. כי למעשה אותה חשיפה שגילתה שבברכת ספר 14 קולות במקום 13, היא חשיפה שהביאה להמשך המהלכים. קודם כל התקנון תוקן, בפרוטוקול תוקן הבוקר, אבל בעיקר ישנה יוזמה כעת לדרוש הצבעה חוזרת בעירייה. כלומר, גם חברי הקואליציה שנמצאים בקואליציה של ברקת מתכוונים לעשות צעד אופוזיציוני מובט, שלנצל איזשהו משהו בתקנון שמאפשר במידה ושליש מחברי המועצה, 31 חברי מועצה ישנם בירושלים, 30 בפועל כי שמחה אף לא נמצא, ותכף אני אפרט בעניין המספרים כי זה מה שמרתק כאן, אבל בכל אופן אם שליש יחתמו על הדרישה הזאת לכנס לישיבה שלא מן המניין את מועצת העיר, ברקת תהיה חייב בתוך שבוע לכנס, ואז הם יוכלו לעלות לדיון מחודש את הסיפור הזה של הספורטק. עכשיו לאיפה הם ילכו עם העניין הזה של הדיון? האם הם ירצו לפתוח בכלל מחדש את כל הדיון עצמו? האם לאיפה הולך הכסף, לתת תשובות לאנשים מדוע צריך 80 מיליון שקל לכל הפרויקט הזה, וכן לתת תשובות מדוע לא משתפים את הציבור בפרטי התוכנית, בזמן שהמנהלים הקהילתיים שמייצגים באזור ורבבות אנשים מתנגדים לתוכנית הזאת, אז איפה הוא ראש העיר, מדוע לא מתחשב בדעת הציבור? כי אני חושב שהם יהיו חייבים ללכת על המישור הזה, כיוון שאם אנחנו מדברים על הצבעה, אפילו הצבעה חוזרת, לצערנו ככל הנראה החרדים לא יכולים להשיג רוב במועצת העיר הנוכחית, ואני אפרט את המספרים, כלומר בשביל שהם ישיגו רוב, הם יצטרכו לפנות לעזרתו של משה לאון, ומשה לאון אגב לא מוכן להגיד בינתיים מה הוא מתכוון להצביע, ניסינו גם היום לפנות אליו בעניין הזה, כי זאת יש לומר, במועצת העיר ישנם 13 נציגים חרדים, 8 של יהדות התורה, רק 4 של ש"ס, כי אין מחליף לשמחיוף, ושמחיוף מושעה, וחיים אפשטיין. אפשטיין אגב הבהיר כי במידה ויש אפשרות כמובן להוריד את הספורטק, הוא יצביע ביחד עם הנציגות החרדית. אבל מול ה-13 הללו, יש לנו 17 של ראש העיר שהולכים עם ראש העיר ברקת. בין ה-17 האלה, לוטשים מניים לשניים. האחד, לאריה קינג, חבר מועצת העיר, שהוא אחר הצהריים, אנחנו פונים אליו ובודקים, והוא אומר, כיוון שיש חילוקי דעות בקרב הרבנים, וכיוון שרב העיר ירושלים לא מתנגד לתוכנית.
אז בנקודה הזו, מני, בוא רגע, שים פסיק ונצרף את אריה קינג לשיחה. שלום לך. אריה?
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, מני, רצית להשלים משפט בעניינו?
כן, כן, אני אומר רק עוד משפט אחד, ואז תוכל כמובן לשאול את אריה, אם אריה אכן מחליט בסופו של דבר להימנע, כלומר לא להצביע לא נגד ולא בעד, וגם משה לאון לא מסכים להצטרף לעמדה החרדית נגד ברקת, למרות שהחרדים תמכו בו, חלקם לפחות תמכו בו בעבר, אזי אין אפשרות גם בהצבעה חוזרת לנצח את ברקת בסיפור של הספורטק.
השאלה לפתחך, אריה, איך תצביע?
איך אני אצביע? אני בטוח שאתה כבר די מכיר אותי שפי וליבי שווים, וכפי שהצבעתי פעם שעברה אני אצביע גם הפעם, אם תהיה פעם שנייה, אני אצביע באותה מידה, באותה צורה, סליחה, אני אמנע שוב, וכשאני אומר שאני נמנע, אני לא יכול להימנע מלומר את עמדתי האישית, וחשוב לי דווקא בערוץ הרדיו שלכם לומר את זה, שהציבור ישמע את זה ממני בצורה הכי ישירה. במקום הזה אני לא חושש לשום חילול שבת. ומי שעשה, ומי שיצר את הגל הזה, הפופוליסטי, שכביכול המקום הזה הופך להיות לאיזה, לא יודע מה, מהדורה שנייה של משהו שלא קיים בכלל בעיר, מהדורה הראשונה של מקום שבו יחללו שבת, הוא רוכב על מאבק השבת, זה מאבק נכון, ואני שותף לו בכל דבר, אבל במקום הכי לא נכון בעיר ירושלים, במקום להיאבק על החנויות שפתוחות, במקום להיאבק על האירועים שהעירייה מסבסדת בצורה כזו או אחרת שהם חילולי שבת לכולי אלמה, מישהו פה לקח את המאבק על הספורטק והלביש עליו מאבק שבכלל לא שייך למקום הזה, ורק כזה אני לא אצביע נגד, כי יש רבנים שאני נשמע להם שאומרים לי שזה, שראו לי להצביע אומנם נגד, יש כאלו שאומרים לי להצביע בעד, ואני על רקע זה מחליט, החלטתי פעם שבוע, וגם הפעם, אם זה יקרה בכלל פעם נוספת, להימנע.
האם נפגשת עם ועדת הרבנים למען השבת? יצרו איתך קשר?
אני אומר פה, בלעם ועדה. אני נפגשתי עם הרב נבנצל, רבה של העיר העתיקה, ושאלתי את הרב נבנצל לדעתו, והוא אמר לי, אחרי שהסברתי לו, והוכחתי לו, אין פה חילול שבת. הוא שאל אותי, אז איך זה שהרב שטיינמן החליט את מה שהחליט? הוא לא יכול לפתוק כנגד הרב שטיינמן. אמרתי לו, הרב, יועיל להרב לסייע לי להגיע לרב שטיינמן. הרב שטיינמן פסק את מה שהוא פסק כי מישהו בלבל אותו. הרב שטיינמן,
לא, לא,
הוא,
בוא,
הוא היה יודע את האמת. עכשיו, לא נתנו לי לפגוש את הרב שטיינמן, וזה דבר אחד. דבר שני, לגבי ועדת הרבנים, אני אישית שוחחתי, וסימסתי לרב עמיד קריספל, שהוא חבר בוועדה. ביקשתי ממנו, בוא תשב איתי, בוא אני אסביר לך. שלושה ימים ברצף, ועד היום, עד הרגע הזה, הוא לא הגיע לשבת איתי, לקבל ממני הסברים. מי שרוצה להתאמת איתי,
אנחנו נחתום את השיחה שלנו כאן, אנחנו נעסוק פה בהרחבה, כי אנחנו מקבלים עוד ידיעה מרה, ברגעים אלו אנחנו מתבשרים על פטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מסרט ויז'ניץ, בשורה קשה לעולם התורה, עולם החסידות. מני גרה, אתה עדיין איתנו.
ברוך דיין האמת.
ברוך דיין האמת. כן. תודה ארי, אנחנו עוד נשוחח על העניינים הללו בהזדמנות אחרת. מני?
כן, אתה שומע אותי?
כן, אנחנו מדברים בדקות האחרונות, אנחנו, כמו שאנחנו מצליחים להבין, כבוד דושת מרן האדמור מסרט ויז'ניץ.
כן, על כך שישנה הידרדרות חמורה במצבו, ואכן צוות רפואי שהוזק לביתו לא הצליח לצערנו להציל את חייו. האדמור מסרט ויז'ניץ, לצערנו, הלך לעולמו, אם אני זוכר נכון, גילו הוא 91 או 92.
הוא נולד בשנת תש"ן.
אחד מוותיקי האדמורים, ללא כל ספק בישראל, מכהן באדמורות, מקום מרכז חסידות ויז'ניץ, סרט ויז'ניץ היא כמובן בחיפה, אביו בעל המקור ברוך הוא זה שהקים את החסידות שמה. אדמור מסרט ויז'ניץ מנהיג חסידות גדולה, מכובדת בירושלים, ובשנתיים האחרונות נחלש מאוד וממש מעט לצאת לחסידיו, ולפני שבוע חסידיו הופתעו כשאדמור חש בטוב במשך שעות ארוכות. הוא קיבל ממש עשרות שהצפיקו והצליחו לעבור כל אחד לשמחות ולבקשות ברכה.
מני, בוא רגע נעצור רגע. חיים קליגר, אתה איתנו? מחסידי סרט ויז'ניץ, בשורה קשה מאוד, שנים ארוכות של מלכות, של הקמת החסידות כאן בארץ מאז עלייתו בשנת תש"ז לארץ ישראל, הסתלק בסערה לגנזי מרומים.
זה לא רבע, זה אבא שלנו. איבדנו כולנו את אבא שלנו.
אנחנו יודעים,
הייתי לפני חודשיים, חודש וחצי, זכיתי להיכנס אליו פעם האחרונה, הוא בקושי דיבר, יצאתי ואמרתי רבי בלי מילים, אז אין לנו מילים, איבדנו את האבא הגדול שלנו, איבדנו את האבא היקר שלנו, אדם שבעיניים שלו הוא נגע בכולם, הרגיש את כולם. באמת אין מילים, אין מה להגיד.
שיהיה בשורות טובות חיים, ואנחנו כמובן נתעדכן בהמשך על פרטים טכניים, מועד הלוויה ומן הסתם העיר חיפה. מוקד מושבו,
אבל לפחות על פי העדכונים הראשונים שאני מקבל לא צפויה להתקיים עוד הערב אלא רק מחר. אנחנו מדברים על הרב אליעזר אגר, זכר צדיק וקדוש לברכה, האדמור מסרט ויז'ניץ, שכאמור הלך לעולמו על פי ההבחנה הרפואית מדום לב. התחלתי לומר שבשנתיים האחרונות הוא לא חש בטוב, וממש לפני איזה 10 ימים, כמו נס משמיים עבור החסידים, האדמו"ר איזושהי התאוששות במצבו, אפילו יצא לביקור בתלמוד תורה ובמוסדות, ממש חסידים ראו בכך נס וקיוו ממש לישועה, וכעת כשהידיעה הזו מגיעה, למעשה די בהפתעה, די בהלם, כי לא הייתה איזושהי הידרדרות של כמה ימים או אשפוז בבית החולים. נכון, ידעו שמצבו של אדמו"ר לא מספיק טוב, הוא איננו בקו הבריאות, אבל למעשה הפטירה נוחתת באמת בפתאומיות. שמענו באמת על קולו של חסידו את ההלם ואת ההפתעה כשזה מגיע הודעה קשה כזו ובשורה קשה. ואכן הדברים שהוא אומר הם בעצם מבטאים. חסידות סרט ויז'ניץ היא מתבטאת באמת בקשר המאוד מאוד אישי בין האדמו"ר לבין החסידים, ממש כאב לבנו. מאוד מאוד קרובים היו החסידים אליו, רובם אגב גדלו בישיבה, וכבר אז כשהם היו בישיבה נקשרו ונקרחו בעבותות של אהבה אל האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, והיו פשוט מאוד מוצאים אצלו בחדר מענה ומקום לשיחה על כל נושא שהוא, על דברים אישיים, כלומר לא רק לקבל ברכות וכדומה, אלא פשוט להתייעצויות בענייני היום יום, אפילו דברים קטנים, וכל אחד הרגיש שם מאוד מאוד קרוב אל האדמו"ר. בנו ראש הישיבה, היא בדרך חיים טובים, ראש הישיבה של סרט ויז'ניץ, הוא ככל הנראה זה שצפוי למלות את מקומו.
כן, הרב יעקב אגר שליטה, שהוא חתנו של כבוד קדושת מרן אדמו"ר מביאלה בבני ברק. אנחנו יודעים על כבוד קדושת האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, הוא נולד בתפריש פי-היי, בן 91, כמו שאמרנו. הוא עלה לארץ לפני קום המדינה, שנה לפני קום המדינה, והיה בכל תהליך המעפילים, היה גם עצור באתלית בזמנו. התיישב בחיפה בתור אברך צעיר, ואז לאט לאט החל להקים את החסידות מאפרה, אחרי שרובה נכחד במלחמת העולם השנייה בשואה האיומה. אחרי שנה מאז שנפטר אביו, זכר צדיק לברכה, אז הוא התמנה, מילא את מקומו בקודש. אנחנו יודעים, תגיד מני, אתה איתנו?
כן.
אנחנו יודעים גם על הקשר המאוד גדול שהיה לו לפני הרבה מאוד שנים עם הדוד הגדול, בעל הדמשק אליעזר. הוא קרוי על שמו, הוא קרוי על שם סבא משותף של שניהם, כך כותבים לי כאן. הוא ראה אותו בחייו בתור ילד קטן, אם אני לא טועה גם גדל אצלו מספר שנים. אני אומר ככה את הדברים על בסיס הודעה שאני מקבל מאחד החסידים.
אנחנו מדברים על אהבת ישראל, על סביב, הסביב, לא דודו, הבעל אהבת ישראל מויז'ניץ, שחיבב אותו מאוד ולמד עמו ברבות. האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, כפי שהזכרת, נולד ברומניה ולמעשה עלה כאן לישראל, ובסמוך לאביו המקור ברוך בתחילה בשנים הראשונות, אבל המקור ברוך הלך לעולמו יחסית בגיל צעיר, ובנו האדמו"ר שכאמור כעת ממש בדקות האחרונות הלך לעולמו, הוא זה שנכנס לנהל את ענייני החסידות. הנהיג אגב קרב החסידות סרט ויז'ניץ, יש אחד העניינים המהותיים והחשובים ביותר, זה עניין החשיבות השמירה על הדיבור. הרבה מאוד לדבר על העניין הזה של לשון הרע, תיקן למשל בימי השובבים, בשבועות השובבים בחומש שמות, האדמו"ר מסרט ויז'ניץ הנהיג בקרב החסידים שלו שלא ידברו בכלל, כלומר תענית דיבור רצופה שני וחמישי, כל החסידים פשוט מאוד לא מדברים במהלך כל היום, כי זה חלק מהעניין שלו היה שמירה על הדיבור. האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, הרבה חסידים מוכרים שלו דווקא נכנסו לעולם המעשה ועסקו תמך, ודווקא היה מאוד כן בגישה כן להיות מעורה בענייני העולם, כן להיות מעורה בלקחת חלק בהנהגה או בפעילות, ככה אנחנו מכירים חלק מהחסידים שלו, אם זה
יש כן יצאו לעולם העסקים, והוא מאוד תמך בזה כמו שאתה אומר. מני, ברוך פדר אתה איתנו, הרב ברוך פדר?
זמן שקשה מאוד לדבר.
פשוט עדיין הלם.
זה לא זמן שאפשר לפתוח את הפה ולדבר. קשה.
ברוך אתה שנים רבות סמוך מאוד גם למקום מגוריו של הרבי זצ"ל.
מי סמוך אליו בכלל, זה גדול שבגדולים, כי יכול להיות סמוך אליו בכלל, אולי אנחנו לידו באזור נמצאים, בכלל לא סמוכים. אדם שייך לדורות עבר, הוא בכלל לא שייך לדור שלנו, אנחנו זכינו שכל יום שהוא היה איתנו, אנחנו צריכים להגיד לגומר על כל יום שהוא היה איתנו, בכלל לא סמוך, זה מגדל גדולה ליד אדם גדול. קשה לי לדבר, מצטרך חברים, אבל אני קשה לי.
כן, אני מתאר לעצמי שהקושי הוא רב. ברוך, רק אולי ככה דבר ראשון שעולה לך בראש על איזושהי מידה טובה שראית אצל הרבי, שדווקא בדקות הללו אפשר לחזק את הציבור.
אני לא הכרתי אדם שאהב כל יהודי כמו שהרבי אהב. לכל יהודי היה לו המון המון אהבה. לכל בן אדם, זה לא משנה מאיפה חן הוא הגיע, לאן שהוא הגיע. תמיד עם חיוך רחב, תמיד עם המון 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 אהבה, וכך הוא קירב את הציבור. אני אוהב אתכם, אז תאהבו אותי, וככה נתקרב לעבודת הבוחר.
כן, רק לפני שבועיים או שבוע וחצי הוא קיבל את ילדי החיידרים, ופתאום ככה התעורר לאיזה כמה ימים, וכן קיבל קהל, והרבה חסידים הגיעו.
אולי הוא רצה להשאיר רושם שלו. ימים טובים. דווקא בזמן כל כך קשה.
אולי פרידה.
שילדים יזכרו איך נראית הדמות. תסלחו לי, אבל קשה לי.
ברוך פדר.
תודה לכם, תודה.
שיהיה בשורות טובות. זכותו תגן עלינו.
כן, אז כאמור, בעניין ההלוויה, מה שהתקיים קודם לכן, ההלוויה תתקיים רק מחר, כיוון שבנו, ראש הישיבה, רב יעקב אגר, שצופה גם לרשת את מקומו, לא שוהה בישראל, שוהה בשוויץ, בימים אלו, וכאמור, הפתאומיות הזו, ההידרדרות הפתאומית, שממש בתוך דקות אחדות, אפילו אנשי הטיפול נמרץ שהוזקו למקום, לא הספיקו למעשה לעשות הרבה, ולא נותר להם אלא לצערנו לקבוע את פטירתו. נשמתו עלתה השמיים, כאמור, בגיל 91, הוא נולד אגב במוצאי יום הכיפורים, ונפטר בימי בין המצרים, כאמור, כמו שאנחנו רואים כעת. התחלתי לדבר קצת על הזהות של חסידות סרד ויז'ניץ והמעורבות שלהם דווקא בענייני השעה.
אז רגע, לפני העניין הזה, מני, אנחנו מצרפים את הרב ון של פרידמן, שלום לך. מוכר לנו כאחד מרבני המשטרה, רב המשטרה בצפון, אבל גם חסיד סרד ויז'ניץ, רב פרידמן? רבן שלי איתנו?
מי חסיד ויז'ניץ? אני חי שם, הילדים שלי חיים שם, גדלו שם, התחנכו שם. כן, עבדה גדולה, עבדה גדולה לחיפה.
אתה איש חיפה, ואי אפשר לחיות בחיפה בלי לחיות את האדמו"ר מסרד ויז'ניץ.
נכון. נכון, כמו שאתה אומר, עבדה גדולה לחיפה. עבדה גדולה לחיפה.
מה אתה יכול לספר לנו על משהו אישי שלך במחיצת מרן כבוד קדושת האדמו"ר מסרד ויז'ניץ?
דור דעה שנגבר, קשה לי לדבר, זה מכה חזקה, מכה כואבת ליהדות החרדית בחיפה, בכלל ליהדות החרדית, בפרט לחיפה. אני לא צריך לחלק ציונים לאדמו"רים, אבל יהודי חכם מאוד, פגיש מאוד, שומע כל אחד, משמיע דעה צלולה, חבל על דעה בניין המשכחים, חבל, חיפה, חיפה, איבדה מאוד מאוד חיפה.
אולי בכלל אחד מהאדמו"רים היחידים שמשך השנים הרבות האחרונות התגורר בצפון, היה אבן שואבת בכלל בכל אזור הצפון, חיפה וגלילותיה, אם אפשר להגדיר זאת כך. הרב בן של פרידמן, בשורות טובות שיהיה, תודה רבה.
כל טוב, בשורות טובות.
מני?
שומע, אתה שומע, כל האנשים שמכירים אותו, גם אם הם אנשים מבוגרים, אתה שומע את הבכי, ובטוח שמחר בהלוויה אנחנו נראה את כל כלל חסידי סרד ויז'ניץ, ממש מגדול ועד קטן, נראה אותם דומים ומבוכים ממש, כפי ש... כלומר, בדרך כלל תמיד אומרים את זה כתלמידים אחרי אב, ממש מרגישים כמו אב, אבל פה זה משהו אחר, כי הלבביות הזו, בגובה העיניים, כמו שמדברים על זה בעברית, ששוחח האדמו"ר עם כל אחד, אפילו עם ילד, אפילו עם נערים, אפילו עם בחורים, וגם אם לא חסידי סרד ויז'ניץ, מדובר בסך הכל בחיפה. היו שם, החסידות הזו נמצאת בחיפה, כשחיפה עוד הייתה נקראת באמת חיפה אדומה, מרכז
כמעט קומוניסטים, אפשר לומר ככה, שציבור חילוני רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות, והאדמור מסתכלת ויז'נית הצליח להניג את קהילתו בתוך חיפה, ללא עימותים עם הסביבה, כן. ממש.
לא יומן, זה באמת נקודה...
אתה... הוא הצליח תמיד להתנהל בצורה של אהבת ישראל, באמת עם כולם, עם לטעים חסידים, וגם חילונים וכיפות סרוגות.
אתה מעורר נקודה מאוד משמעותית ומאוד מעניינת, מני. את נחתה רגע בדברים שלך, מני, ואנחנו רוצים לעבור הערב הזה ממש באותם דקות, אפילו באותה, בתוך 20 דקות, עם ישראל איבד עוד אחד מתלמידי החכמים שבירושלים, ויותר ליתר דיוק בנם של קדושים, בנו של המקובל הצדיק רב יצחק כדורי. אנחנו מדברים על רבי דוד כדורי, שגם הוא סבל מסורים רבים בחודשים האחרונים, ונפטר הערב גם ממש סמוך לשעה הזו. הרב מיכאל בן רפאל, שלום לכבוד הרב.
השם ישמור אתכם, הרב אבי ממרן, השם ישמור אתכם. באמת, אני כל כך מזועזע, 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 אם כן עם שמתי, אני פשוט אחרי באמצע קבלת קהל, ואיפה שאנחנו נמצאים, בתפילת דוד, ופשוט מתקשרת אליי המזכירה, ואומרת, אבי רוצה להרים אותך לשידור. אמרתי לו, למה? אני באמצע קבלת קהל, הייתי באמצע שידור, אומרת לי, רבי דוד נפטר, אמרתי לו, מה? אני פשוט לא מאמין, אני כרגע שומע את זה. אני ממש מזעוזע, ממש לפני דקה אני שמעתי את הדבר הזה. אני לא...
לא יומה.
ממש.
הרב מיכאל, אתה שנים רבות בבית המדרש, נחלת יצחק בירושלים, בית המדרש שייסד האבא, צדיק רבי יצחק כדורי, המקובל האלוקי הגדול בדור האחרון, כמו שאנחנו יודעים. ואת בית המדרש הזה אחר כך המשיך למלא את מקומו בנו, רבי דוד כדורי, שהיה אדם צנוע, נחבא אל הכלים, וגם לומד את תורת הנסתר, וממשיך לעשות גם פעולות כדי להנציח את שמו של אביו הגדול.
כן, כן, כן. אנחנו ברוך השם זכינו ללמוד ולהיות קרובים, קרובים, קרובים ממש לרבי דוד, ולמורנו ורבינו הרב יצחק כדורי, במשך 20 שנה, שזכיתי גם ברוך השם שהרב כדורי בעצמו ורבי דוד, שהיינו יד ביד, 15 שנה שהייתי שם ראש הכולל של הישיבה של נחלת יצחק, יד ביד, אתה לא תפס, רבי דוד, המאזינים יקרים, אני כל כך מתרגש, אתם לא תופסים מה מדובר פה. הרב כדורי עליו השלום, אני לא יודע רבי דוד, הרב כדורי עליו השלום היה גדול בשתיקה. תדעו לכם, רבי דוד כדורי, הגדלות שלו, העצומה, הענבה שלו, השתיקה שלו הייתה אדירה. הוא היה חכם גדול מאוד מאוד. תדעו לכם, היה חכם גדול מאוד. הרבה אנשים התקיפו אותו. הרבה אנשים רבו איתו. ועם כל זה, תמיד הוא שותק. תמיד הוא שותק. אולי היה אדם בעל מריבה, אדם ששסקן, אדם שמכניס כל אחד. כמה פעמים היינו בכולל, הרבה פעמים בחורים שהיו דוגמה מאחרים, מעולם, רבותיי, אני זוכר 20 שנה מעולם שאנחנו בכולל, מעולם הוא לא הוריד מבחור איזה פרוצה. אמרנו, הוא אדם שחסר לו, יש לו ילדים, היה בעל חסד עצום, כל חג, כמה היינו מקבלים ממנו, ואיזה ישרות, אדם ישר, אני אומר לך, פשוט זה אדם פשוט ש... זה לא נמצא בכלל בדור שלנו. זה אדם מהדור הקודם, שהיה לו... הוא היה יכול להיות עשיר, והוא היה מתנהג כמו עניות, בפנימת כאילו, מה? לא, הכל פשטות, הכל בענבה, אתה הולך בשקט, בלי... אדם אחר, הוא יכל לעשות חצר גדולה. אדם אחר יכל לעשות מעני, הבן של הצדיק. הרבה אנשים יכלו לרכוב עליו, והוא לא פשוט, הוא לא יריך את מלאו. רבי אברהם, אני אומר לך, קשה מאוד לדבר,
אני שומע גם את האלם וגם הדברים עדיין ככה לא מסודרים, כי זה באמת תדהמה ובשורה מהרגע להרגע.
רק אני רוצה לגרות לך סוד אחד גדול, אולי אנשים לא ידעו זה. הרבי דוד היווה חשובה במוצא מאוד מאוד סכנה שהוא היה קטן. הרב כדורי, עליו השלום, נתן לו קמיע, שהוא אמר לו, אתה חייב שהקמיע הזה יהיה אצלך עד כל החיים שלך. ברגע שהקמיע הזה תלך ממך, אתה יכול ליפול. ותמיד הוא שכר את הקמע של הרב כדורי על הצוואר שלו. אותו יום שהוא נפל בית המדרש שהתפללנו שם, מעניין מאוד, אותו יום מעניין, הקמע לא הייתה אצלו. הקמאה של הרב כדורי אצלו, ממש שעה אולי במשך החיים של הקמאה הזאת לא הייתה, כל הזמן הוא היה מתקלח.
ואז הוא נפל ומשם מצבו יידרדר, והערב לפני זמן קצר מסר את נשמתו התאורה והתבקש לישיבה של מעלה. שיהיה בשורות טובות רבי מיכאל בן רפאל, תודה רבה לכבוד הרב. תודה רבה. אנחנו ככה עוסקים בסיפור בתוך סיפור וחוזרים לדמותו הענקית והגדולה האצילית של אחד מזקני האדמו"רים בדורנו ומגדולי הדור ואבל גדול בעולם החסידות, בפרט לחסידי סרט ויז'ניץ והעיר חיפה. שלום לרב שמואל טירר.
שלום וברכה. כמה שאפשר להגיד פה
בשורות טובות.
עצוב, יום יום עצוב, 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 במיוחד לנו, אברכים כמונו, שאנחנו כמעט לא יקנו משהו אחר, אנחנו אדמור כבר 51 שנה, אדמור, וסרט ויז'ניץ היא חסידות יחסית צעירה, 90% מחסידי סרט ויז'ניץ לא ראו אדמור אחר מעבר לאדמור הזה, ואני חושב שיש מעט מאוד אדמורים שזכו להיות 51 שנה אדמורים. האדמור קיבל חסידות קטנה בחיפה, הצליח להקים אותה ולבנות אותה בצורה מדהימה, עד כדי כך שהיום יש 2500 ברשת של המוסדות. האדמור היה בינינו אבא, אבא אמיתי, ידענו, נכנסים אליו, וקצור לדבר על זה בלשון עבר, אבל ידענו שהוא כותב עלינו, דואג לנו, ואתה נכנס אליו עם שאלה, עם כל בעיה, הוא רואה את הבעיה לא הוא, וזה מאוד 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 עצוב. הוא היה, מעבר לכך שהוא היה אדמור, שרצה בעצם שכולנו נהיה נאמנים למסורת ישראל, לרוח החסידות, לבית ויז'ניץ, גם התמיע עמוק מאוד בכל חסידי סרט ויז'ניץ באשר הם את המושג של אהבת ישראל, לאהוב כל אדם, כמה הוא דיבר על להישמר מלשון הרע, לא לפגוע במישהו אחר, לא לדבר רע על מישהו אחר. אהבת ישראל ואהבת הבורא ואהבת התורה, זה שלושת יסודות איתנים בחסידות סרט ויז'ניץ, ואין לנו אלא להרגיש אהובים ומזועזעים, וזה עוד לא עבר רבע שעה מאז שזה קרה, אבל אני חושב ש...
הרב טירר, אתה מנכ״ל המוסדות ו...
אני כבר לא, אני אתקן אותך, אני כבר לא מנכ״ל המוסדות, הייתי מנכ״ל המוסדות 10 שנים, אבל עכשיו אני... כן.
סתם היו לך הרבה שיחות ו...
המון, המון.
כן, אולי משהו מתוך הדברים הללו אל הציבור, אמירה, הנהגה, דרך, משהו של חינוך ילדים.
אני יכול להגיד דבר תורה, שאני חושב שדבר תורה שלו, שזה משקף את האישיות שלו. כתוב בנוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואחרי זה כתוב, כי אותך ראיתי צדיק מתהלך לפניי בדור הזה, ורשי מביא את מאמר הגמרא, שמכאן רואים שאומרים בפניו של אדם רק מקצת שבחו, ושואל האדמור, למה מקצת שבחו? זה 50%, אם בתחילת הפרשה כתוב צדיק תמים, ובהמשך הפרשה כתוב, כאותך ראיתי צדיק, אז זה 50%, 50% זה לא מקצת שבחו. אלא הם מבינים פה שבתחילת הפרשה ישנם שלושה שבחים, לא שניים, שלושה. איש, ביידיש זה הולך לסוף, איש, תזן המנץ' זה גם שבח. ונוח, ריבונו של עולם, נוח שלושה תארים גדולים, הוא היה, מעבר לזה שהוא היה צדיק והוא היה תמים, הוא גם היה מנץ', הוא ידע להתנהג עם בני אדם. וכל מי שהגיע לרמת ויז'ניץ חיפה ב-50 שנים האחרונות, והרבה הגיעו, וחיפה היא כבר לא אותו עיירה שפוכה, שמעט מכירים אותה, אלא חיפה בזכות הנהגתו של האדמור, הפכה להיות לאבן שואף, לאלפי אלפי משפחות חרדיות שבנו את ביתם בחיפה, והיום חיפה עיתון דיור מאוד אחד מהבולטים במגזר החרדי, והיא עדיין תמשיך להיות כזאת, והכל בזכות הקשנות של האדמור, שהוא התעקש, שלבנות את משכנו ואת חצרו דווקא בחיפה. אנחנו רואים, כבר הרבה שנים אנחנו רואים כמה שהוא צדק על ההתעקשות הזאת, ומי שרק הסתובב בחיפה, מי שרק הגיע פעם לחיפה, הגיע לשבת, ראה איך שמקבלים כל אדם במאור פנים, איך שאדם יכול לקבל בשבת רגילה שהוא מגיע אורח, יכול לקבל 300 פעם שהוא למלאיכם מהאנשים. כל אדם ייגש אליו. אף אחד לא היה בחיפה והרגיש בודד, אף אחד לא היה בחיפה והרגיש... מילה לא נכונה במקום, קיבלו את כולם, כאשר הם כמו שהם, לא נסו ולא התיימרו לשאת אף אחד שהוא לא, לא, לא מתוך המחנה פנימה. סרט ויז'ניץ היא חסידות שבנויה מאוד מאוד חזק על אהבת ישראל, ואנחנו מאוד 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 מקווים שהמסורת הזו עכשיו תמשיך וגם תהיה למסורת חצרות נוספות, כי באמת
לא רק צדיק ותמין
אנחנו עכשיו נמצאים תקופה של שלושת השבועות, ואנחנו יודעים ש... נחרב על ההפך מאהבת ישראל.
לא רק צדיק ותמים אלא גם מנץ', זה...
אני רק עוד, נכון, זה ביטוי מאוד חזק, ואני רוצה, אם רצית עוד סיפור קטן, אז אני אספר לך סיפור קטן. מי שיודע היום, רמת ויז'נס בחיפה בנויה מכמה וכמה מפלסים. יש את המפלס העליון שנמצא רחוב מקור ברוך, ויש את המפלס של הרחוב של האדמור, שזה נתיב אליעזר, יש מפלס שזה אהבת ישראל, יש מפלס נוסף שזה רחוב הנגב, ששם נמצא היום החיידר. דרך אגב, שהאדמור לפני ימים ירד לחיידר, אני לא יודע איך זה עיתוי מוצלח שזה הצליח, הילדים, כל הילדים של החיידר זכו להיפרד מהאדמור, האדמור ירד לחיידר, מה שכבר לא קרה כבר המון זמן, והילדים כולם עברו אחד אחד, פשוט כאילו האדמור ידע שהוא הולך להיפרד מהעולם, ו-750 ילדים עברו בסך, ונפרדו ממנו פרדה נצחית ועולמית.
כן, אני רואה את התמונה הזו עכשיו של הרכב שלו במרכז הכביש, כן, הילדים כן, מקיפים.
זה לא מרכז הכביש, התמונה הזו זה בחצר של התלמטוירה.
בחצר, אוקיי.
והרכב נכנס עד לחצר עצמו, וכל הילדים עברו בצח.
לא להאמין שזה היה רק לפני מספר ימים.
נכון, ויש סיפור שהאדמור יום אחד פתח את החלון של הבית שלו, שהוא נמצא מפלס, שתי מפלסים יותר גבוהים מהחיידר, והוא קרא אז למי שהיה אז יושב ראש שענו לסמואל, זה שרגה רוזנברג, זכרונו לברכה. אמר לו, שרגה, דיזייס ינם בניין, אתה רואה את הבניין ההוא למטה? הבניין הזה עוד יהיה יום אחד שלנו. ואני זוכר, נסעתי ברכב של האדמור כשחמכו את הבניין של החיידר, והאדמור אמר איך שהלב שלו מתרחב לראות שמנקודה לנקודה בתוך רמת ויז'ן צריך כבר לנסוע ברכב. עד כדי ככה שיקון גדל, וכל החסידים, כל החסידי סרט ויז'ן, כולם בשבילם הרבה היה אבא אמיתי, עברנו שנתיים קשות בשנתיים האחרונות כשידענו שהמצב שלו לא טוב, אבל למרות זאת כולם היו קשורים בעבותות אהבה. לפני שבועיים יצאה הודעה כזאת שבבית של הרב מוסרים שהמצב טיפ טיפה השתפר, היית רואה איך שכל רחבי הארץ פתאום נכנסו למכוניות ונערו לחיפה, אולי אפשר כמנו חפש הרן חפן, אולי אפשר להתברך עוד בברכה קטנה. אני זכיתי להיות אצל האדמור לפני שבועיים, בכמה ימים הטובים האלה שהיו לפני שנער המחבא, ובאמת רנו וכולו שפה ברכות לצון מעריתו. אנחנו כולנו רק מקווים ומייחלים ומתפללים שמלמעלה, במקום שבטו, הוא ימשיך להתפלל ולהתיר עלינו ברכות לפני כיסא הכבוד, כי באמת הזמן להיוושע בדבר ישועה ורחמים ולהיגאל מכל שרותינו.
שיהיה מליץ יושר, זכותו תגן עלינו. תודה רבה הרב טירר, שיהיה בשורות טובות.
אמן, כל טוב.
אנחנו עוברים אל הרב מיכאל אלפר, חבר מועצת עיריית חיפה, וגם הרבה מאוד שנים במחיצתו של מרן האדמור מביא עם סרט ויז'ניץ, זכר צדיק לברכה. הרב אלפר.
כן, שלום שלום.
אבידה כבדה בעיקר לעיר.
קשה, אבידה קשה מאוד לעיר חיפה, קשה לדבר על זה במונחים כאלה, אנחנו התרגלנו וחשבנו שמשהו כזה... בהחלט תפורה קשה מאוד.
איך האדמור, נקרא לזה כך, איך הוא ניתב אתכם להתנהל בעיר כל כך חילונית, כל כך רחוקה, ועדיין לשמור על הערכים הבסיסיים של היהדות ושמירת שבת וצוויון של של העיר הזו?
קודם כל היה לו מאוד מאוד חשוב חיפה בכלל, והוא התעניין תמיד בכל מה שקורה בעיר. היה מרתק להיכנס אליו ולשמוע את השאלות שהוא שואל ולראות את ההסתכלות שלו בין כל דבר. צריך לזכור שהוא הנהיג את חסידות סרט ויז'ניץ, ואני חושב שהשיקום קם בתקופת היותו אדמור. כמעט כל מה שיש שם היום קרה בתקופתו. ניווט את הכל, היה אחראי על הכל, היה מעורב באופן אישי בכל דבר שקורה, מעבר לעובדה שהוא היה, זה ידעו לספר חסידי סרט ויז'ניץ את המעורבות שהיה לו בקהילה עצמה ובין כל משפחה, והכיר כל אחד, והאהבה שהייתה לציבור אליו היא הייתה אהבה מיוחדת, משהו שהיה אפשר לחוש אותו כשהיו אצלו, ואת האהבה הזו הרעיף לכל אחד שבא אליו. מאוד מאוד התעניין במה שקורה, והיה לו חשוב שיהיה שלום בין כולם, ושהכל יתנהל על מי מנוחות. היה דבר שבהחלט ייחד אותו.
אולי אחת הערים היחידות, שכל כך הרבה שנים, יש קהילה גדולה חרדית, חסידית, וגם חרדית בכלל, שנמצאת בעיר כל כך רחוקה ומנותקת, כן, חיפה אדומה, אנחנו לא זוכרים שם איזה שהם התנהלויות של חלילה הפגנות קשות ואימותים ומחלוקות, זאת לא הייתה הדרך.
היה לו קשר טוב תמיד עם מי שהיה מהאנשים שעמדו בראשות העיר או במקומות משמעותיים בשביל להשפיע על אותה התנהלות, נציין אותה. ואכן חיפה היא לא עיר שיודעת מאומות ומלחמות, היא מתנהלת על מי מנוחות, והוא בהחלט היה שותף למציאות הזו.
אכן, הרב מיכאל אלפר, חבר מועצת עיריית חיפה, בשורות טובות.
עבודה קשה מאוד, ואנחנו קשה לדבר על זה במונחים של עבר. אנחנו רוצים לראות את חיפה ממשיכה ומתפתחת, ואת חסידות סרט ויז'ניץ הגדלה, ו...
אכן, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה לך. ואנחנו עם הרב בן ציון גנזלר, שלום. הרב בן ציון, מיד הצטרף אלינו דובר המוסדות והחסידות בחיפה, הרב בן ציון גנזלר, אולי כבר נשמע פרטים ראשונים על מועד הלוויה שככל הנראה תתקיים מחר. בנו יחידו של מרן אדמו"ר מסרט ויז'ניץ, שיבדל לחיים טובים, בנו הרב ראש הישיבה, הרב יעקב אגר שליטה, נמצא בשוויץ, וממש בדקות הללו עושה דרכו חזרה כאן לארץ. הלוויה ככל הנראה, כמו שאמרנו, תתקיים מחר. הנה פרטים ראשונים על מועד הלווייתו של הצדיק הרב דוד כדורי, זכר צדיק לברכה. הלווייתו תתקיים הלילה ב-11 מבית מדרשו נחלת יצחק ברחוב דוד בירושלים. 11 בלילה, רחוב דוד, שכונת הבוחרים בירושלים, בית מדרשו של הרב יצחק כדורי, של המקובל רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, ושם מילא את מקומו בבית המדרש בנו רבי דוד כדורי, זכר צדיק לברכה. אנחנו אבלים יחד עם כל עולם החסידות ועם חסידי סרט ויז'ניץ ברחבי הארץ. הרב בן ציון גנזלר, אתה איתנו? ההלוויה ככל הנראה מחר, יש לכם פרטים נוספים? אתם כבר יודעים מתי ואיך ואיפה?
אין לנו פרטים מדויקים, זה יקרה מחר בעזרת השם בשעות אחר הצהריים.
שעות אחר הצהריים. אתה מוגדר כדובר, תספר לנו קצת על זה, איך, מה זה בקשה של הרבי? זה היה צורך לדברר משהו או מישהו?
זה לא רלוונטי, אנחנו עוסקים עכשיו בנושא כבד וזה לא הזמן.
לא, בוודאי שזה לא, זה רלוונטי לבית אחר, שכבוד קדושת האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, זכר צדיק לברכה, ושמענו פה אודותיו כל כך הרבה, ועוד זה קצת מן הים להקיף דמות כל כך גדולה, על דרך ההתנהלות שלו מול העולם, על בן אדם לחברו, על אהבת ישראל.
תראה, הנושא של בן אדם לחברו ואהבת ישראל, זה נושא שהיה טבוע בכל נימי נפשו וליבו. הוא ינק את זה בבית אביו, זכר צדיק לברכה, וסבו הגדול, זכותו תגן עלינו, בעל אהבת ישראל, והדברים הם ארוכים מני ים ורחבים מני ארץ, והסיפורים וההרגשות שכל מי שדרך על מפתן ביתו הרגישו, לא נוכל אף פעם לספר כמו שצריך, ולכן הדברים הם גדולים
ובלתי ניתנים להגדיר אותם בכמה משפטים כאן בשידור, זה ברור, אבל בכל זאת אנחנו כן מנסים לעשות אולי אפילו משהו רוחני בדקות הללו. שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים, אולי הנהגה טובה אחת מבית מדרשו, איזה סיפור אחד שאתה יכול לספר לנו כאן בשידור, נקודה שכל אחד מישראל יכול לאמץ, לקחת מביתו הגדול של הרבי זכר צדיק לברכה.
תראה, אני יכול, אתה תופס אותי בזמן מאוד קשה, כמובן, אני יכול רק להגיד לך נקודה אחת מאוד מאוד מרכזית וחשובה. הרבי זיכרונו צדיק לברכה, שזה אתה נסתלק מאיתנו, היה אמן בנושא שמירת הדיבור ושמירת הלשון מלדבר לשון הרע. הרבי בכל הזדמנות, כשנפגשו, בכל מפגש עם תלמידים, עם חברים, עם ידידים, עם חסידים, עם אוהדים, בכל מפגש מצא את הדרך ואת הזמן איך לעסוק בנושא הזה. הרבי התחנן, אנא שמרו על הלשון. זו הייתה בקשה שלו ביום ובלילה בכל הזדמנות, עד כדי כך שהרבי עשה דבר שאף אחד עדיין לא עשה את זה. אף מנהיג בישראל לא שמעתי שעשה את זה, ובוודאי לא בדור האחרון. הרבי לפני קצת יותר מארבעה עשורים קבע שבת תענית דיבור, שבת פרשת בו, השבת שכתוב שם, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, שספרי החסידות דורשים על כך, פסח להשם, שהפה ידבר רק דברים שהם לרוחו של בורא עולם. השבת הזו נקבעה כתקנה והוראה של הרבי, לתענית דיבור מבואה עד צאתה. ועד היום, ובעזרת השם גם הלאה, חסידי, תלמידי וידידי סרט ויז'ניץ, בכל מקום בעולם, איפה שהם היו, שמרו על ההוראה הזו מכל משמר, ואין ספק, אתה ודאי מבין, שזה יקרין על כל השנה כולה.
אין ספק, אין ספק בכך. הבאת באמת נקודה מאוד מעניינת ומשמעותית כאן. כמו שאמרת, הדברים כל כך ארוכים ומורכבים ושנים רבות של הנהגה, של מלכות, בעצם הקמת החסידות הזו מאפר, משום דבר, אחרי קום המדינה, למעצמה הזו שאנחנו רואים היום, סרט ויז'ניץ, חסידות שחסידיה נמצאים בכל מקום, משפיעים בכל מקום, עם הרבה מאוד גם תלמידי חכמים ומוסדות, גם בחיפה וגם במקומות נוספים ברחבי הארץ, ושנים ארוכות, 50 שנה של אדמורות שאי אפשר לסכם אותם ככה בקצרה. שיהיה בשורות טובות, הרב בן ציון גנזלר, תודה רבה לך.
אמן, וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ושבמהרה יקוצו וירונו שוכני עפר בתחיית המתים בגאולת עמו ישראל, אמן.
אמן, כן יהי רצון, תודה רבה. ואנחנו עכשיו עם ראש עיריית חיפה מר יונה יהב, ערב טוב אדוני.
ערב טוב, אני נמצא כאן בקריית ויז'ניץ בחיפה, מנסה לעזור בארגון הלוויה של האיש הקדוש. אתם לא יכולים לדמיין את הצער שתפס אותנו אם התקבל הידיעה המרה הזאת. הרב האדמור, האיש הענק הזה, היה מעורה בחיי העיר בצורה שמעט מאוד אנשים היו מעורים בה. הוא בנה קהילה לתפארת מדינת ישראל, הוא יצר יחסי שכנות ויחסים הדדיים עם כל חלקי האוכלוסייה כאן, בצורה שהיא אח ודוגמה לכל אדם ואדם שאוהב אדם, איש נעים הליכות להתרועע, איש בכל הזדמנות באתי לשאול את הצעתו, לשמוע את המבט שלו על העניין, איש ענק מעין כמוהו, שרק מאשש את האמירה שהאלוהים הגדול לוקח אליו את הטובים ביותר, והוא הטוב ביותר.
אני רוצה לשאול אותך מר יהב, דווקא מזווית ראייתך כראש עיר, עיר חילונית, בוא נאמר את זה כך, חיפה אדומה, היא לא מתהדרת בקהילות חסידיות גדולות, היא אינה בני ברק ואפילו לא ירושלים, ובכל זאת ידעה להכיל בתוכה גם את החסידות הזו לצד מגוון של אוכלוסייה רחב מאוד. איך אתם התנהלתם מולו, מול החסידות, בסוגיות שנויות במחלוקת, בדת ומדינה, בשמירת שבת, בדברים מהסוג הזה?
אתה רואה, אני מהשאלה הזאת למד שאתה לא גר בחיפה, כי אם היית משמעית. גר בחיפה, לא היית שואל את השאלות האלה, מכיוון ש... הרבי ידע ליצור את הממשקים האלה, והוא יצר מצב שאנחנו מאמינים באמונה מאוד עמוקה, שהפרס הגדול ביותר שהעיר הזאת קיבלה, זה את קהילת ויז'ניץ. ואנחנו אומרים זאת מכיוון שהיא זכתה בהנהגתו. וההנהגה הזאת הייתה ללכת בין הטיפות, לדעת להכיל את הכל, ולדעת ליצור את הסובלנות המתאימה האחד כלפי חברו, והלוואי וכל מדינת ישראל הייתה לומדת מדרכו. אם כל מדינת ישראל הייתה לומדת מדרכו, היחסים בתוך עמנו היו לחלוטין שונים.
הותיר עליך רושם, אדמור מסרט ויז'ניץ.
הוא הותיר בי חוסר ענק מהידיעה שהוא היום יצא מחיינו, הותירה בי חוסר ענק. אני חסר אותו, חסר את האיש הענק הזה, האיש היפה הזה, פנימית וחיצונית, איש ענק.
ושיהיה בשורות טובות, ואנחנו כמובן יכולים להכיל ולהבין עד כמה העיר חיפה תשתנה החל מהערב עם חסרונו של האדמו"ר מסרט ויז'ניץ. ראש העיר יונה יהב, תודה לך.
תודה.
הרב הראשי, הרב ישראל לאו, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
שנים רבות גם בקשר עמוק כזה או אחר עם האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, ככה אני שומע.
כן, אני הכרתי אותו למעלה מ-60 שנה. למעשה כמעט מאז בואי ארצה כילד. אחי הגדול, יהושע, הרב יהושע לאו הגר, היה בן דודו ממש, בן דוד שני בשני. אמא של אחי והאבא של הרבי היו אח ואחות. צריך לזכור את ההתחלה, האהבת ישראל בויז'ניץ. הרבי מויז'ניץ היה לו בן בשם רבורך, זה הסרטר. רבורך היה תלמיד חכם עצום, פיקח שאין כדוגמתו, הגיע בתקופת מלחמת העולם השנייה לחיפה. אחיו הגיעו לתל אביב, הדמשק אליעזר ברחוב פיירברג, וחיים מאירים הגיע בתחילה לרחוב לילינבלום בתל אביב, ואז הוא הקים את השיכון הגדול קריית ויז'ניץ בבני ברק. ומשום מה, הרבי רבי ברוך הגיע לרחוב בילו 16 לדירה פשוטה, קטנה, בהדר הכרמל. אני זוכר שם ליל שבת, תיש בשבת חנוכה, תפשין י"ז. תעשו את החשבון, זה 58 שנים. אני זוכר את הרבי שנפטר היום, האדמור עוד מימי מלחמת השחרור. נסענו פעם יחד לתל אביב, הוא לקח אותי, מה שנקרא טרמפ, ואני עוקב אחרי החצר הזאת מקרוב ומרחוק, כאמור, קרוב ל-70 שנה בעצם. מה שחולל האדמור שנלקח מאיתנו היום, זה דבר שקשה לתאר. שמעתי את מילותיו האחרונות של כבוד ראש העיר, ידידי מר יונה יהב. אני לא מתאר לעצמי את חיפה בלעדיו, ואני רוצה לא לתאר לעצמי את חיפה בלעדיו. כי בשעה שאביו, ברוך לזצל, הגיע לחיפה, המקור ברוך, קראו לה חיפה האדומה. אז דיברו, לא כמו היום מדברים על מדינת תל אביב, דיאמרו על מדינת חיפה שיוסף אלמוגי או אבא חושיות שלפניו וצייזל ופלימן וכל אלה שהיו באמצע, זו עיר אחרת. חיפה גם נשאר החותם של תחבורה ציבורית בשבת מאז שהייתה עיר מעורבת בתקופת המנדט והסטטוס קוו חל עליה. בקיצור, מי חשב שפה תקום קריה חסידית במרכז העיר עם מרחב כזה, עם עוצמה כזאת, וישיבה וכוללים ותלמודי תורה, ובעקבות זה, זה פתח את הפתח. אז לא רק הקהילה היקית של אבת תורה, הקהילה הליטאית של נחלת הלוויים, הישיבה הגבוהה, הייתה רק תפארת ישראל אז של הרב רובמן, זכר צדיק לברכה, קומץ קטן של יהודים שהסתובב שם באזור הזה של מרכז הדר הכרמל, וזהו, לא בהר הכרמל, ודאי לא בעיר התחתית. והנה הרבי מסרט ויז'ניץ, רבורך היה ראשיתו מצער, והבן שנפטר היום אחריתו תסגה מאוד. הוא היה מאיר פנים, היה אוהב אדם, היה פשוט נעים להיות במחיצתו, אי אפשר היה להיות אדיש אליו, ואי אפשר היה להיות מרוחק ומנוכר ממנו. הוא פשוט חיבק אותך. במראה שלו, החיוך המקסים שלו שווה לבבות, והקים למעשה עיר בתוך עיר, אבל הוא שילב, זאת לא הייתה, זה לא היה גטו בתוך חיפה. חיפה יש בה את הצד הזה החסידי של יראי שמיים, קריית סרט ויז'ניץ, שעל שם הסבא, האהבת ישראל, הגשימו את אהבת ישראל הלכה למעשה, בזכותו של הרבי, שבאמת קשה לי לדבר עליו בלשון עבר.
כן, אנחנו שומעים את הדברים, הרב לא אולי, כבוד הרב, כן, במרוצת השנים, כל כך הרבה שנים של רבנות, וקשר גם עם מרן האדמור מסרט ויז'ניץ, זכר צדיק לברכה, אולי נסיים במשהו שהמאזינים יוכלו לקחת על עצמם לעילוי נשמתו, איזושהי תובנה מתובנותיו, דרך מדרכיו.
היו לי איתו שיחות אישיות לא מעטות, לא ספורות, במיוחד בראשית דרכו, עוד לפני שקמה רמת ויז'ניץ כפי שהיא היום, כפי שמעתי, התחלנו ברחוב בילו 16, לא שמעתי ממנו מילה רעה על מאן דהוא. המושג של לשון הרע, המושג של לדבר סרה בזולת, מעולם לא שמעתי. המושג בכלל גם חילונים לא עלה על שפתיו. אחים ואחים ואחים. אני חושב שממנו אנחנו צריכים לקחת את המסקנה, מהי אהבה אמיתית לכל אדם מישראל, שזה לא רק סיסמה, זה לא רק ואהבת לרעך כמוך של כלל גדול בתורה, שאנחנו יודעים לשנן ואפילו לשיר את זה, אבל הוא הגשים את זה, ואנחנו יכולים ללמוד ממנו ורואים שזו הדרך העולה בית כל. הדרך של ההצלחה שהתחילה באמת בפינה קטנה על ידי אביו זצ"ל, והוא פיתח אותה והרחיב אותה והעמיק אותה והפך אותה מנחלת יחידים לנחלה של רבים, אולי של המונים, וזאת היא הזכות שכל אחד מאיתנו יכול לקחת ממנו, כזה ראה וקדש.
הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי, תודה רבה לכבוד הרב.
בשורות טובות.
בשורות טובות. מני גרה, אתה עדיין איתנו כל העת. אמרנו, ההלוויה מחר, ככל הנראה, אחר הצהריים. יש לך פרטים נוספים?
כן, מה שקורה, דיברנו קודם לכן על בנו, הרב הקהילה, מי שצפוי לרשת, למלות את מקומו בתפקיד האדמו"ר ששוהה בשוויץ עם בני משפחתו, והוא כמובן שם הם מתארגנים ומזדרזים ליציאה מהירה לישראל. אבל בנותיו של האדמו"ר וחתניו, שזה הרבנים הרב שפיץ והרב קורנרייך מתל ציון, מוכר לציבור שם בתל ציון כרבה של תל ציון לשעבר, בסופו של דבר גם עבר, אני חושב, בתקופה האחרונה לבית שמש, בכל אופן שניהם שויים עם בנותיו של האדמור בארצות הברית, ולכן למעשה הלוויה לא תצא לפני מחר בשעות הצהריים, אין עדיין מועד הלוויה מדויק, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון לפחות זמן טיסה של כ-12 שעות, לפחות מעכשיו, ועוד כמה שעות, כך שסביר להניח לקראת שעות הצהריים, כך מסתמן, תצא מחר ההלוויה מחיפה, מבית המדרש כמובן של סרט ויז'ניץ ברחוב מקור ברוך ברמת ויז'ניץ בחיפה, לבני ברק, שם יתאמן האדמור מסרט ויז'ניץ בחלקת אדמורי ויז'ניץ, סמוך לסבו בעל אהבת ישראל, ממש, סליחה, אחת החלקות הבודדות שנותרו שם, איש של האדמור מסרט ויז'ניץ, וזה יהיה מסע הלוויה. בנוגע להספדים בוויז'ניץ, ככל הזכור והידוע לי, לא נהגו להספיד בכלל, כך שאני לא יודע מה יוחלט לגבי מחר, אולי דברי התעוררות, אולי הספד יחיד, אבל לכאורה לא צפוי לנו פה מסע הספדים, אם אכן ינהגו פה כפי שנהוג בדרך שוויז'ניץ, שבה לא מספידים את האדמורים, כך יקפידו בוויז'ניץ, וככל הנראה כך גם יקפידו כאן. כאמור, מסע הלוויה, ככל הנראה, מחר בשעות הצהריים, אולי צהריים מוקדמות, אולי 12 כבר, מחיפה, רמת ויז'ניץ בחיפה, לבני ברק, לבית העלמין ויז'ניץ בפאתי העיר בני ברק.
כן, בוא נאמר לסיום, אמרנו קודם ונחזור שוב, הלוויה נוספת הלילה ב-11, בית המדרש נחלת יצחק, שכונת הבוחרים בירושלים, הלווייתו של הצדיק רבי דוד כדורי, זכר צדיק לברכה, בנו של המקובל הגדול, רבי יצחק כדורי, זכותו את הגן הרבה.
נכון, גם אותו זכיתי להכיר, במשך תקופה שקצת עסקתי בעניינים שקרובים לחצר הזו, מה שאפשר לציין על מעלותיו, על מעלותיו של הרב דוד כדורי, אגב, זה עניין הענבה, אני זוכר, קודם כל, אגב, לפני כן, עוד לפני הענבה, אולי המסירות לאביו, מדובר היה במשהו שהוא פשוט מאוד נדיר, היה בנו יחידו של המקובל הרבי יצחק כדורי, וכיצד היה משמש אותו, וכיצד היה פשוט מאוד כל היום נמצא סביב צרכיו של המקובל האלוקי, שאולי המאזינים הצעירים לא זוכרים, אבל כשהוא היה חי, ביתו היה מוקד עלייה לרגל מכל העולם, וכולם הגיעו לשם, והיה צריך לדאוג לשלמה, כזכור רבי יצחק כדורי זכה, צדיק לברכה, זכה לסביבה מופלגת, ולדאוג לכל צרכיו, והוא פשוט מאוד היה מסור בכל נפשו ובכל מאודו. עכשיו, לאחר פטירתו של אביו הגדול, סירב רבי דוד במשך תקופה ארוכה מאוד, סירב לקחת איזשהו תפקיד, וסירב גם אפילו לשנות את לבושו. כלומר, עד לפטירת אביו הלך כאדם רגיל ממש לחלוטין, ללא שום מלבושי כבוד וכדומה. היו צריכים, ממש היו צריכים לבקש ממנו, אני זוכר, אפילו אז גדולי עולם, כמדומני, אם אני לא טועה, גם מרן הרב עובדיה יוסף, ששלח לו שליח לבקש ממנו.
אוקיי, מני, אנחנו נחתום כאן את השעה, אנחנו נשוב, ומיד אחרי החדשות לשעה נוספת, יישארו איתנו.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי.